חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר ומוקלט בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט, שכל שבוע מחדש עוזרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו. אנחנו מתחילים. איזה קול רדיופוני יצא לי?
יצא לך.
מה?
יוצא לך קול רדיופוני מתוך שינה.
אה, באמת?
כן, לך יש את הקול רדיופוני, ולי יש את הקול קרפדה, זה ההסכם בינינו בכל
ההסכם הקשר. ההסכם הלא כתוב.
כן.
אני יכולה שלוק מים אחרי שדיוושתי את דרכי לאולפן?
את יכולה.
על האופניים של אור?
כן, אבל תעשי AMSR. תקרבי שישמעו אותך גומת. וואו, וואו, וואו.
אורן לוקסנבורג.
אפרת אנזל.
איך אני אוהבת את הנושא שעליו אנחנו מדברים היום.
אני חייב להגיד, אני לא יודע אם זה ברוח החג, או שזה פשוט הנושאים הספציפיים האלה התגבצו להם ביחד, אבל כל פרק את באה באורות.
קודם כל אני יכולה להגיד לך שעוד שבועיים זה ייגמר. הפרק עוד שבועיים, אני כבר בחרדות ממנו. אבל תרד!
תרד!
איך אני אוהבת תרד. אתה יודע שכשיש תרד במשלוח, לא יודעת אם זה האורגני או הלא אורגני, לא משנה מאיפה, אם יש תרד, אני מזמינה תמיד איזה 3 חבילות.
כן.
אני משתמשת במלא תרד במטבח שלי.
כן.
חש את עצמי בריאה.
אוקיי.
מרגישה עם עצמי טוב. יודעת שדחפתי לילדים משהו ירוק לאוכל. כן, אני אוהבת תרד. איך אתה עם תרד?
מת על תרד. תרד זה אני לא אגיד, אולי כן, הירק הירוק האהוב עליי מבחינת ירק אלים. יותר מחסה, יותר מסבט דיבור, יותר מכולם.
אז זה כמו שכאילו שבננה יפרי האהוב עליך מבחינת הפירות הצהובים הארוכים עם קליפה שמתקלפת.
לא, כי תקחי סבט טיבול, כוסברה, פטרוזיליה, ננה,
אתה אוהב
קייל וכאלה.
תרד יותר מכוסברה?
אני חושב שכן, בטח.
וואו, וואו.
כי הוא הרבה יותר אבגוני.
לא, ברור.
בגלל זה אני אוהב אותו, כי אני יכול להשתמש בו למלא דברים.
אני משתמשת בו למלא דברים, אבל לא, כוסברה. טוב, זה לפרק אחר,
okay.
כמה שאני אוהבת כוסברה. Okay.
והנה 5 דברים שלידענו על תרד.
כן, בבקשה, אורן לוקסנבורג, הבלונד שממול.
אפרת, מבחינת ערכים תזונתיים, אם נשווה 100 גרם בשר בקר ל-100 גרם תרד, נגלה
כן.
שבתרד יש אמנם פי 1.5 יותר ברזל מאשר בבשר,
כן.
יותר מגנזיום, יותר פוטסיום, אין בו כולסטרול, אבל...
אבל, כי כרגע כל הטבעונים חוגגים.
מצד שני, התרד בצמחים נספג הרבה פחות בגוף מאשר בבשר. ולכן, התיאוריה שהתרד מחזק היא סוג של טעות.
אתה יודע למה זה לא נספג? יש שם חומצה אוקסלית שלא נותנת לזה להיספג.
תודה לך, דוקטור.
שמחתי לעזור. בשנת 2018, הייצור העולמי של תרד עמד על 26 מיליון טון תרד בעולם. 90% מהכמות הזאת גדל בסין.
שוב בריאים הסינים
90
האלה.
90% זה מטורף. בריאים. עכשיו, אחריה, בהפרש מאוד משמעותי, כי מן הסתם 90% זה שם, כן. זה ארצות הברית, יפן וטורקיה, אבל רוב התרד בעולם גדל בארץ המלוכסנת.
תרד סיני.
כן.
אוקיי. שימי לב, אפרת, תרד הוא הירק הקפוא הראשון שנמכר באופן מסחרי.
מה אתה אומר?
כן, זה מתאפשר בזכות תהליך ההקפאה המהיר, מה שנקרא היום פאסט פריז או פלאש פריז. תהליך שהומצא בשנת 1930 מסצ'וסטס. אף פעם הצלחתי להגיד את זה. כשבחור בשם קלרנס המציא את התהליך ונתן פתח לליין שלם של ירקות קפואים שאנחנו נהנים מהם עד היום.
אז התרד היה הראשון.
התרד היה הראשון.
ועד היום אני חייבת להגיד שהוא אחד הירקות המוצלחים בהקפאה.
מסכים איתך לגמרי.
זה ממש לג'יט לקנות תרד קפוא.
אף פעם אני לא יוכל ללכת לישון בלילה בידיעה שאין לי תרד קפוא במקפיא.
עד כדי כך.
עד כדי כך, תמיד יש לי שניים, יש לי גיבוי. יש לי את האחד שאני עובד איתו ואת אחד שמחכה כשהוא ייגמר, ואז אני פותח את השקל. עובדה בה.
תרד מכיל כמות מאוד מאוד גדולה של ויטמין K, שהוא אחד מהמרכיבים החשובים בקרישת הדם. ולכן, בזמן מלחמת העולם הראשונה, חילקו הצרפתים לחיילים שנפצעו בשדה הקרב יין מחוזק במיץ תרד. כדי לחזק ולקצר את משך הדימום.
אפרת, האם את יושבת?
כן.
האם את מחזיקה את עצמך? אולי תשתי כוס מים, עוד שלוק אחד מהמים.
בבקשה, שותה.
כי אני מביא לך עכשיו את העובדה הכי מטורפת שהייתה לנו עד היום, למעלה מ-55 תוכניות.
מה?
שהקלטנו, תרד יכול לשמש באיתור חומרי נפץ.
מה?
כן, כן, שמעת את זה נכון. מחקר חדש של אוניברסיטת MIT גילה שיש אנזימים בתרד שקשורים לתהליך הפוטוסינתזה שלו, שיכולים להגיב ליד תרכובות ניטרו-ארומטיות שמתרכבות בדרך כלל בתהליך ייצור חומרי נפץ, ולפלוט אור שאפשר לאתר אותו בעזרת טלפון סלולרי. בקרוב, תרד בכל נקודת ביקורת בשדות התעופה ברחבי העולם.
מה, יחזיקו לך כאילו פשוט ענפי תרד וירפרפו איתם
סביבה? ירפרפו עלייך, ואז
וואו.
התרד יפלוט איזשהו אור ותתחילי לצפצף.
בא לי.
כן?
כן.
יאללה.
חזק, איפה מצאת את העובדה הזאת?
באתר של MIT.
אנחנו מתכנסים כאן היום לפרק נוסף בהתכוננות שלנו לשנה החדשה, שמאיתם ותהיה קצת יותר טובה מהשנה שקודמת לה. וסימני החג, והיום אנחנו מדברים על תרד. למה? מהו המשפט במסורת היהודית שבגללו אוכלים תרד בערב ראש השנה?
אני לא יודע, כי אין כזה משפט, אין אף משפט על תרד, אפרת. ואפילו קשרתי אלייך בזעה קרה באמצע היום ואמרתי לך, אפרת, אנחנו מדברים על תרד, איך הוא קשור לראש השנה, תזכירי לי? כי לרגע הלכתי לאיבוד.
אז אני אחזיר אותך מאיבוד.
כן.
יש משפט במסורת היהודית שאומר שאנחנו בערב החג אוכלים סילקה, שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
אבל סילקה זה סלק.
זה נשמע שצריך לאכול סלק.
נו, אצלנו אוכלים סלק.
בדברי חז"ל, החל בתקופת התלמוד מוזכרים, התרד והסלק אחד ליד השני. באופן שאפשר להבין ממנו שמדברים על מילים נרדפות. או שלכל הפחות מדובר בשני ירקות מאוד 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 דומים.
אוקיי,
עכשיו,
כן.
לוקסי, אני קראתי לקראת התוכנית מקורות, ואני ניסיתי להבין למה ברכה על סלק הפכה לתרד. מה שנקרא, שוטטתי לי בתלמוד ובגמרה ובמקורות, וסבלתי סבל רב, כי הכל בערמית ובהתפלפלויות, וזה באמת כבר לא לגילי. באמת, שורה תחתונה.
כן.
כשמדברים על סלק ומדברים על תרד במקורות, הכוונה לצמחים מאותה משפחה. והם באמת מאותה משפחה, הסלק והתרד. אוקיי? אז יש עדות שמברכות על תרד, ויש כאלה שמברכות על סלק אלים, מנגולד, ויש כאלה שאפילו מברכות על שורש הסלק, ואנחנו בחרנו לדבר על התרד, שהוא אחד מהשלושה שאפשר לברך עליהם בערב החג, על המשפט הזה.
כלומר, חידוד, מברכים על תרד ומתכוונים לסילקה.
כן, כשאתה מברך על תרד, הברכה שלו זה סילקה.
אוקיי.
יש עדות שמברכות על תרד, ויש עדות שמברכות על סלק.
טוב, אצל לבישה, את יודעת, מברכים על בננה, אז
בדיוק.
כן.
בוננה.
בוננה.
בוננה. עכשיו, למה אנחנו מדברים על תרד ולא על סלק?
דיברנו על סלק, אז הנה, הקדשנו לו פרק שלם.
יפה מאוד, ומה הסיבה השנייה?
מה הסיבה השנייה?
שאני מתאבת מנגולד. די, אני רוצה לצאת מהארון עם הדבר הזה, אני לא אוהבת מנגולד. הוא אצלי, הוא מגיע תמיד בירקות האורגניים, אני אומרת, אני השבוע עושה ממנו משהו, ואז הוא נכחד לי במקרר, ואני אומרת, למה לא נתתי ללוקסי?
אז אני רואה עם כל צעקה, כי תמיד שמזמינים את המשלוחים האורגניים,
כן.
הרי זה אורגני, הם מביאים לך מה שיש, את יכולה כאילו להגיד, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה, אבל זה אורגני, יכול להיות שלא היה, ומחליפים לך, תמיד מחליפים את כל המגניבים, את הקייל, את הסלק, כן. את הזה, מחליפים במנגולד.
כן.
בסה.
לא רוצה, אתה גם לא אוהב מנגולד.
אני אוהב מנגולד, אבל אני אוהב יותר תרד,
בוודאי.
וכשאני מזמין תרד, אני רוצה תרד.
ודאי, כי מנגולד, קודם כל, יש בו חמיצות מעצבנת, הוא חמוץ לי, לא כיף לי איתו, לא רוצה לדבר עליו,
okay.
וגם, זה לא באמת אחד לאחד תרד לסלק, הם לא באמת יושבים בדיוק על אותו מקום ואותם תבשילים.
הם בכלל לא.
יפה.
הם לא קשורים.
יופי.
הם כאילו, אוקיי, אני מקבל את הדמיון המשפחתי, אבל אני לא רוצה בורקס מנגולד, אני רוצה בורקס
לא.
תרד.
כן.
Okay. אוקיי, okay. אז מי הוא התרד, אפרת?
אז ככה, בגלל ששאלת.
צאי מהמקורות, צאי מן המקרא, ובואי אלינו.
לוקסי, אני 3 שעות קראתי מקורות, אני לא יכולתי יותר, אני אומרת לך, אני...
אני יצאת תנכית.
אני...
אני לא יודע מה קרה לך, משהו בעיניים, מקראי.
את נראית קצת תנכית.
נראית קצת תנכית.
זה חדש.
אוקיי.
תרד.
כן.
ספינקיה או לרסיה. זה צמח חד שנתי. עם עלים ירוקים כמובן.
כן.
זה צמח שאנחנו נוהגים לאכול אותו חי או מבושל משימורים, מהקפאה או מתרד טרי. והוא באמת קרוב משפחה של הסלק. מצד שני, אפשר לראות דמיון מסוים גם בין טרד לקייל, אבל אין ביניהם שום קשר, כי הקייל הוא בעצם סוג של כרוב. עכשיו, הטרד הוא צמח מאוד סולידי. הוא גדל ככה לגובה של 30 סנטימטרים. העלים שלו הם יכולים להיות עלים פשוטים, כמו שאנחנו מדמיינים עלה, או יותר אובלים, או יותר משולשים. בגדלים משתנים אנחנו מכירים טרד בגודל של 2 סנטים ובגודל של 30 סנטים. והטעם שלו הוא גם לא אותו טעם לאורך השנה. כלומר, חדי אחך יזהו הבדלים בין טרד של חורף לבין טרד של קיץ, ובשיא שלו בחורף ובאביב, אבל בהמשך נדבר על זה, איך זה שגם בקיץ יש פה אחלה של בחלה של טרד בישראל. אבל אתה תספר לי,
כן,
מאיפה הוא מגיע אלינו.
טוב, הפתעה.
נו.
מוכנה להפתעה?
כן.
המקור של הטרד הוא לא הכי ברור, כיוון שמגודל בעשב שוטה,
אוקיי.
שגדל בדרך כלל עם עוד צמחים אחרים.
נכון.
אז הרבה זמן כנראה הוא לא קיבל את המקום הראוי לו במטבחים.
אני רוצה להבין משהו.
כן.
המקור של הטרד, מאיפה הוא מגיע לעולם, לא יודעים?
לא יודעים. יש שתי אוקיי. סברות היום.
לא, כי אני אחרי הקוקוס, כאילו, אני כבר חושבת שאי אפשר להפתיע אותי יותר מה שקרה בקוקוס. כן.
יש שתי סברות היום, אחת אומרת שמקורות הטרד מפרס, איראן של היום, שם יש את האזכור הכי מוקדם של טרד, מאזור סנסיה, בערך בין 200 ל-600 לפני הספירה. הסברה השנייה אומרת שהוא בעצם פיתוח של צמח בר בשם ספינאצ'ה טטרנדה,
כן.
שגדל ועד היום אוכלים אותו גם באזור אנטליה בטורקיה. עכשיו, שני האזורים, טורקיה ואיראן, הם פחות או יותר קרובים נורא מבחינה פיזית, אז יש בלבול בכל מקרה פחות או יותר מהאזורים האלה.
כן, אבל אתה יודע, אבל זה סתם להילחם על הבכורה, כי בסופו של דבר, א', זה אזורים גיאוגרפית מאוד 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 קרובים, ב', אני מכירה את הסברה האיראנית.
אז הנה.
נו.
האיראנים לקחו במלחמה הזאת, למרות שצמח הבר המקורי כביכול גדל באנטליה. בשנת 647 יש כבר אזכורים בכתבים מהמזרח על הירוק הפרסי, שהגיע לנפאל מסין, זאת אומרת, אכן איראן. הטרד אוהב קור, הוא פחות אוהב את המזג אוויר החם שלנו, אבל כבר במאה השמינית יש אזכורים לטכניקות השקיה מתוחכמות של האגרונומים הערבים, שהביאו אותו ככה במורד מהאזור הצפוני של איראן וטורקיה, לאזור הים התיכון שלנו.
אני רוצה שנייה להגיד משהו לטורקים. אני משהו שיחזק את התיאוריה שלי שהטרד מקורו באיראן, בפרס. קפה יווני. הקפה הטורקי, מה המקור שלו?
אוקיי.
יש מצב שהטורקים פשוט כאילו מאמצים כל מיני דברים שהם לא באמת המציאו?
מצד שני, תיכנסי למטבח הטורקי ותראי כמה מנות טרד יש להם לעומת מנות טרד איראניות. שפע. לגמרי.
לגמרי.
אז אולי, כמו הצרפתים, הם פשוט לקחו דבר טוב ושכללו אותו.
כן.
יש מצב.
יש מצב. כי זה מציק לי. לא משחררת היום.
הסרצנים, ככה האירופאים קראו למוסלמים בתקופת ימי הביניים,
כן.
הביאו טרד לסיציליה בשנת 827. יש טקסטים ראשונים שמזכירים טרד בים התיכון פה אצלנו במאה העשירית. יש שם שלושה אזכורים. אחד זה טקסט רפואי שמעלל את היתרונות הבריאותיים של הירק. עוד שני טקסטים חקלאים שמסבירים איך לגדל אותו. בסוף המאה ה-12 הוא עושה דרכו לספרד. שם גדול האגרונומים הערביים, אבן אל קוואם, קורא לו הקפטן של ירקות העלים.
איזה יופי.
הוא מתכוון במילה קפטן למנהיג העשבים, זאת אומרת, הירק שנמצא שם לשלוט על כולם. מספרד הוא עולה לשאר אירופה, במאה ה-15 בהתחלה הוא עדיין נחשב לאשב סוטה.
אשב שוטה?
אשב שוטה, אשב סוטה. הוא נחשב לסוטה, הוא נחשב לאשב שוטה, ואפילו חושדים שהוא רעיל, אז משתמשים בו באופן לא מפתיע, לייצור פיגמנט ירוק, כדי לצייר איתו. יש הרבה ציורים מהתקופה הזאת שהירוק בהם עשוי באמת מטרד.
נהדר.
ורק אחרי תקופת הסתגלות קטנה הם נפתחים לבשל איתו. גם הוא מגיע לפרובנס, הוא הופך לירק הפופולרי השני בפרובנס שני רק לקרוב, בגלל שהוא גדל באביב, כשעדיין אין הרבה ירקות אחרים באותו אזור באותה תקופה. זה אזור שבו היו הכי מקומיים שיש. מה שגדל, זה מה שהיה. בתקופה של ההיסטוריה, הוא מוזכר המון המון המון, בהרבה אזכורים מאזור צרפת. הם נורא אוהבים אותו.
כי הם יודעים מה טוב.
אני מסכים איתך לגמרי. והוא צובר עוד יותר פופולריות, שקטרין דה מדיצ'י הופכת למלכת צרפת ב-1533, היא מאוד אוהבת טרד, והיא מגיעה מאיטליה, מעיר שנקראת...
פירנצה.
שבאנגלית קוראים לה פלורנס, ועל שמה כל מנות ה... פלורנטין. כל פעם שמכינים מנה עם טרד, מתכוונים לפלורנטין, פלורנס.
היא השפיעה רבות על הקולינריה, הבחורה הזאת.
היא לא, היא בחורה רצינית.
מאוד רצינית. אהבה אוכל. הייתה יכולה להיות חברה שלנו.
יכולנו לארח אותה.
בפודקאסט.
כן,
היינו
עושים לה פינה. פינת דה מדיצ'י.
אבל בחסות.
את זוכרת את הפינה בעונה הראשונה, מה אפרת אכלתה עם השבוע?
או, כן, מה קרה לפינה הזאת?
פינה כזאת לקטרין.
מה קטרין אכלתה עם השבוע?
כן, טרד. זה מה שיכלה. מה אני אעשה? אני אסיים בעובדה הכי מעניינת היא שעד המאה ה-19 עדיין רוב ספרי הבישול המליצו להרתיח תרד לחצי שעה לפחות.
אוי אוי אוי.
מחשש שהוא רעיל והרתחה ממושכת תיפטר מהרעל.
וואו וואו וואו.
אז זו ההיסטוריה של התרד.
פצחו לו את הצורה.
הרגו אותו, כן.
ממש. אנחנו היום כאילו כמה שפחות. אז וואו, זה מאוד מאוד מרתק מה שסיפרת לי עכשיו, וזה לוקח אותי בצורה מאוד מאוד טבעית לדבר על הזנים של התרד.
אוקיי.
בגדול, מבחינה בוטנית, אז תמיד מחלקים את התרד לשלושה הזנים. סוג הסבוי, שהעלים שלו יותר מסולסלים, נא לא להתבלבל עם הקרוב סבוי, שזה משהו אחר לגמרי, שגם העלים שלו מסולסלים, אבל זה לא קשור לתרד, לתרד עלים, שזה עלים חלקים, וסבוי למחצה, שזה בין מסולסל ללא מסולסל. החלוקה הזאת כמובן אינה מעניינת לי את קצה העכוז, היא משעממת.
כן.
זה משעמם אותי.
אתה משעמם אותי.
את משעמם אותי, תרד. אם ביבי יכול, גם אני יכולה. ואני חושבת שחלוקה הרבה יותר נוחה מאשר החלוקה האיזוטרית בין עלה כזה לעלה כזה, זה בין תרד לתרד ניו זילנדי. כל התרד שאנחנו מכירים פה בארץ, חוץ מהתרד הניו זילנדי, כמו שאתה לא מצליח להגיד מסצ'וסטס, ככה אני לא מצליח להגיד ניו זילנד.
אף פעם לא יודעים איפה הנון. ניו זילנדי, איפה הנון שם? אוקיי.
אז כל התרד חוץ ממנו, זה אותה משפחה. התרד בייבי כמובן, זה ברור שזה לא זן נפרד, זה פשוט תרד אלים צעיר ולא זן נפרד. יש את התרד הטורקי, או הערבי, גלילי, בלדי, או הסבנח, זה כל השמות האלה, זה אותו תרד בדיוק, שפה מדברים על זן מיוחד של תרד, שהוא לא גדל בבר, הוא זן מורשת מקומי, מאוד מאוד נפוץ כגידול חקלאי בקרב הפלסטינים. הטעם שלו שונה מהתרד הרגיל, כאילו שנקנה בחנויות, אבל השימושים שלו לגמרי זה אם הוא מתנהג אותו דבר גם בבישול, מבחינת, אתה יודע, שצריך לחלוט, לשחות, לקצוץ והכל. מזהים אותו בשווקים, הוא מגיע ככה בחבילות גדולות, עם מעלים ארוכים גדולים משוננים. כן, אני רוצה לדבר על תרד הבר.
אוקיי.
יש אנשים שמדברים על תרד בר. תרד בר הוא לא תרד, בכלל. הוא סלק מצוי. שוב אנחנו באותו בלבול בין תרד לבין סלק, שגדל בשוליים של שדות חקלאים, כמו הריג'לה, למשל, שמה שגם מתלבשים על התשתיות של ההשקיה והכל שיש בשדה חקלאי, וגדלים שם. יתיר שדה, שזה איש שמלמד ליקוטים, אז הוא מסביר שקוראים לזה קריפטוקרופ, יבול חבוי. רק שבניגוד לסבים שוטים, זה צמח נהדר, והרבה מהמגדלים פשוט לא מנקשים אותו, אלא משווקים אותו גם. אז הבלבול הוא בדיוק באמת אותו בלבול כמו בראש השנה. התרד לאורך שנים היה שם, ולשניהם יש עלים ירוקים ו... צורה דומה, מרקם דומה, לפעמים, לפעמים גם טעם דומה, ולכן לא ממש יבדילו ביניהם. אז רק לזכור, אין כזה דבר תרד בר. זה סלק.
אוקיי, ותרחיבי לגבי הניו זילנדי.
או, תרד ניו זילנדי זה מרתק. זה פשוט מדהים, כי זה בכלל לא אותה משפחה בוטנית.
זה בכלל לא תרד.
זה לא תרד.
זה לא תרד, וכשאנשים עוצמים את העיניים וחושבים על תרד, הם רואים את הניו זילנדי.
וזה בכלל לא תרד, זה מדהים. זה משפחה אחרת לגמרי. זה עשב בר מאוסטרליה ומניו זילנד, שצומח מה שנקרא בלדי ליד הים. יש לו מלא שמות שם, שכל השמות האלה רק ככה מעידים לנו בעצם על המוצא שלו, קוראים לו שם סיספינה, שתרד ים, או הקרוב של קוק, קפטן קוק, קוראים לו גם דיונוויד, אסף דיונה. בקיצור, יש לו המון המון שמות באנגלית שמעידים על המוצא שלו, בעברית אגב השם הנכון זה רבועה שרועה. אז אכן צמח מסתרל בעיקר ליד חופי הים, המאורים אכלו אותו, הילדים הניו זילנדים, השם המדעי שלו זה בכלל טטרגוניה, טטרגוניואידס.
בניו זילנד את לא מצליחה להגיד זה, יש פה, צריך לבדוק את זה, אוקיי.
וכשקפטן קוק הגיע לאוסטרליה וניו זילנד, הוא חיפש מקור לוויטמין C, בגלל מחלת הצפדת שנגרמת כשיש חוסר בוויטמין C, חיפש עלים ירוקים, מצא שם איזה שף בוטנאי, וראה שהמאורים אוכלים את זה, לקח את הדבר הזה, והשיט את זה לאנגליה, האנגלים מאוד מאוד התלהבו, וככה זה לאט לאט התפשט בעולם. מה יפה ונחמד ונפלא בתרד הניו זילנדי?
מה?
שבניגוד לתרד הרגיל, שאוהב את הקור, והוא בשיאו בחורף ובאביב, התרד הניו זילנדי, שמגיע מארצות חמות, אוהב חום, ולהפך הוא רגיש לקור, ולכן הוא פשוט משלים לנו את העונתיות, ומאפשר לנו פה בארץ גישה לתרד כמעט לאורך כל השנה.
תענוג.
זה מדהים. תודה לך, טרד ניו זילנדי.
תודה לך.
עכשיו, הוא באמת לא בדיוק אותו טעם. אתה יודע, הטרד הניו זילנדי, לנקות אותו זה להוריד הרבה יותר גיבולים מאשר הטרד הרגיל. טרד רגיל אתה יכול להכניס לסיר עם כל הגיבולים, הכל בסדר.
גיבולים וניצנים, כן. שזיות.
הטרד הניו זילנדי, הגיבולים שלו אבים והניצנים שלו מציקים, וצריך לנקות אותו, אבל מצד שני הוא פחות מתכווץ בבישול, אז יש לו גם יתרונות. פחות מימי מהטרד הרגיל.
אני מעדיף אותו.
את הניו זילנדי?
כן.
וואלה.
יש לו יותר בית, יותר טעם, אני אוהב אותו חי גם. יש לי מלא צמחים שלו.
די, אתה אוהב ניו זילנדי חי?
יש לי מלא צמחים שלו על הגג שגדלים, וכל פעם שאני רוצה איזה סלט, או כל דבר שאני צריך טרד, אני כותף לי כמה עלים, והוא פשוט משלים את זה צ'יק צ'אק.
הוא פשוט גדל.
פשוט גדל. כלומר,
אתה אומר, אם יש למישהו גינה, שתול לך טרד ניו זילנדי.
אפילו עדנית על החלון.
זהו, שאלה כמה הוא מתפרס, כמה הוא משתלט על אחרים.
לא בקצב שכותפים אותו.
בגלל שהוא יותר בשרני, אגב, אם נגיד יש מתכון לטרד, ואתה מחליף את זה בטרד ניו זילנדי, אז אם זה תבשיל, לא קרה כלום, אבל אם זה קציצות, אתה יודע שצריך שם כמויות יותר נכונות כדי שהקציצה תצא טוב, צריך לקחת בחשבון שהוא מתכווץ פחות מהטרד הרגיל. אמרת שאתה אוכל אותו טרי.
כן.
זה לא מומלץ לאכול טרד ניו זילנדי חי.
למה?
זוכר שאמרתי לך שהספיגה של הברזל פחות טובה בגלל האוקסלטים, אז כשהוא טרי, האוקסלטים נמצאים בתוכו בצורה שקצת קשה לגוף לעכל, אתה כאילו מקשה על הכליות ועל המרה בזמן שאתה אוכל טרד ניו זילנדי חי.
אוקסלטים זה ברזל? זה סוג של ברזל?
לא, לא, אז... לא. אוקסלט זה חומר שיודע ליצור אבני מרה בגוף. ועדיף לא לצרוך אותם בצורה כזאת, כי...
ובטרד רגיל אין אותם?
בטרד רגיל פחות.
אבל עדיין יש.
כן. ואם חולטים, אז אוקסלטים יותר קלים לעיכול, בכל מקרה.
אוקיי, אני עדיין אוהב אותו טרי, ואני לא אוכל אותו בכמויות כאלה מסחריות, את יודעת, אז זה לא משהו שיכול לפגוע לי באבני...
שלא תפגע לך בכליות.
לא יפגע לי בכליות.
אני צריכה אותך כאן איתי.
צריכה אותך שתמשיך לדבר על טרד.
כן.
יש את המורנינג גלורי.
כפרה עליו.
אנחנו קוראים לו טרד תאילנדי, הוא גם לא טרד.
כן.
סוג של צמח אחר לגמרי, מאוד נפוץ במטבחים התאילנדיים, ומשמש להכנת התבשיל שאני בערך הכי אוהב במסעדות תאילנדיות. הפקבונג.
כן, זה אחד התבשילים שאתה הכי אוהב?
הכי אוהב. איזה חמוד. כזה תבשיל פשוט של כלום, של עלים ירוקים, שום, קצת סויה מוצסת, ואויסטר סוס, וזהו.
כן.
וזה תבשיל נהדר.
מדהים.
נהדר. אני נורא אוהב להזמין אותו.
אני תמיד מזמינה אותו, אתה יודע למה?
למה?
כמפוגג חריפות.
מפוגג חריפות, כן.
פשוט הוא בערך התבשיל היחיד במטבח התאילנדי שלא נהוג להחריף אותו.
לא חריף.
כן.
אני נורא אוהב אותו. אבל שוב, לא טרד, אבל אנחנו קוראים לו טרד. יש הרבה כאילו
כן.
משפחות כאלה שאנחנו...
אנחנו רואים עלי ירוק.
טרד.
רחב ובשרני, בניגוד לדקיקות של הפטרוזיליה והכוסברה, אנחנו קוראים לו טרד.
את יודעת למה?
למה?
כי הוא הקפטן של הירקות.
נו, אז ספר לי איך על הגידול של הטרד על הגג שלך, מה קורה שם? זה, זה בעדנית?
כן, זה בעדניות.
כן.
טרד הוא צמח שנורא קל לייחר. חותכים ממנו חתיכה, שמים במים, נותנים לזה כמה ימים, הוא מוציא שורשים, תוקים אותו באדמה, הוא גדל.
מה אתה אומר?
עשב שוטה, עשב בר, אוהב להשתלט בכיף שלו.
אולי אני אעשה את זה להורים שלי במקום דשא.
למשל.
מה צריך דשא? מה צריך דשא אם אפשר לדשא אכיל?
הדשא קצת יותר אסתטי נראה לי, מבחינת לדרוך עליו וכאלה. אבל הוא גדל נורא נורא בקלות, הוא צומח שוב, הוא מחדש את עצמו נורא נורא בקלות. הדבר היחיד שכן באמת צריך להשגיח עליו, הוא ששוטלים אותו, אי אפשר לתלוש אותו ולהעביר אותו לכלי יותר גדול. כמו גזר למשל, שאי אפשר להוציא מהאדמה, הוא לא מגיב כל כך טוב להעתקה הזאת.
לטרנספר.
להעתקה הזאת, בדיוק. הוא אוהב הרבה מאוד מים, הוא צריך בערך 6 שבועות של מזג אוויר קר, בשביל באמת להתאפס ולהתחיל לייצר המון המון עלים.
הטרד הרגיל.
הטרד הרגיל.
בניו זילנדי, שיש לך על הגג. בניו זילנדי
צריך חום בעיקר, גם הרבה מים, אבל לא הצפה.
אתה שם אותו בשמש?
לגמרי. ואני כל הזמן משתמש בו, כל הזמן.
איזה
כיף. הוא פשוט מוציא עלים, הוא לא גדול, הוא לא ענק, הוא לא מתפרס, הוא באזור 40 סנטימטר מקסימום, אבל פשוט מורידים לו עלים, מורידים לו גבעולים, מנקים, כותפים את העלים מהם, ונותנים לו להמשיך לגדול.
מהמם.
וזה נורא קל. מה שכן חשוב זה שברגע שהניצנים שלו מתחילים לפרוח, זה להוריד את הפרחים האלה. כי כל צמח, ברגע שהוא מתחיל לפרוח, מעביר את כל האנרגיה שלו לפרחים, כדי להמשיך את הדור הבא,
כן.
מוריד את כל האנרגיה שלו משאר חלקי הצמח, ואנחנו בעצם רוצים את העלים ולא את הפרחים.
מסרס אותו.
מסרס אותו סוג של.
אוקיי.
עצם העובדה שנורא קל לגדל אותו מאיחורים, כמו בזיליקום שנורא קל לגדל מאיחורים, אז אני חושב שבאמת כל בן אדם יכול כאילו לשתול איזשהו עציץ של טרד בבית.
גם אני?
אפילו את. אפילו את.
פשוט לא יודעים שכל פעם שאתה נכנס אליי הבית, את הדבר הראשון מתקרב בחרדה להציצים.
להציץ ובודק כמה ובודק הוא הולך.
ובודק מה קורה. ובדרך כלל הוא לא ברמת הלכות.
אני אומר לך, אפרת, צריך להשקוט אותו, ואת אומרת לי, מה, השקטתי אותו לפני חצי שעה? אז אני אומר לך, לא מספיק. לא מספיק. לא מספיק.
כי אני אגיד לך למה, כי יש לי היסטוריה ידועה כמטביעה ציצים, אז אני מעדיפה להיזהר. אני חושבת שירק צמא יותר קל לא להתקיים מירק מוצף, לא?
יותר קל לזהות על ירק צמא, מתי הוא צמא, מאשר על ירק מוצף.
מתי הוא נרכב לו
מבפנים. מתי הוא נרכב זה too late,
כן.
בדרך כלל.
כן. אני מעדיפה לשמור אותם ככה במתח, אתה יודע, שיהיו קצת צמאים.
את יכולה קצת יותר, את קצת קמצנית.
אני לא קמצנית, אני פחדנית.
את קצת פחדנית.
נמאס לי. אני אומרת לך, אני פעם היה לי הציצים בבית, שצעקו על הציצים אחרים שנכנסו. תטביעו אתכם, תברחו!
It's a trap! אפרת,
כן, בבקשה.
רוצה שנדבר עם מישהו מקצועי, מגדל רציני של תרד, שאולי ייתן לנו קצת טיפים יותר רציניים על איך מגדלים תרד?
כן.
שנתקשר לחקלאי הבית שלנו?
או, שלום. מזמן לא דיברנו עם גדעון.
גדעון בילינסקי, מחברת עלי הביתה. בוא נתקשר אליו. הלו, הלו, הלו.
שלום.
הלו, הלו, הלו.
מה שלומך?
מה עניינים?
מה קורה?
קרייר ונעים.
לונג טיים. קרייר? הוא אמר קרייר?
אמרת קרייר ונעים?
מה?
כן, קרייר ונעים.
איפה אתה? בחדר קירור?
לא, לא, אני... קרייר ונעים על הפוך, על הפוך.
וואו, אוקיי, הבנתי. בלשון סגי נהור.
אוקיי. סגי נהור הייתי בכיתה.
באמת?
לא?
אוקיי. אוקיי. תודה לך.
בבקשה. גדעון, איך התקשרנו אליך? כי לוקסי מגדל תרד על הגג, אבל הוא החליט שהוא לא מספיק מקצוען, ושאולי אתה תדע להסביר לנו טוב יותר.
אני לא מדבר עם מתחרים.
דווקא אתה הכי מפרגן למתחרים, אני חשבתי שתפרגן לי.
לגמרי, האמת. גם אתם.
איזה תרד אתם מגדלים?
אנחנו מגדלים תרד ניו זילנדי, ואנחנו מגדלים מלבר, אחרים קוראים לו גוליבר, או כל מיני דברים כאלה, אם אתם מכירים. ואנחנו כביכול מגדלים תרד טורקי, אבל אנחנו נדבר טיפונת על הסיפור הזה, שהוא לא באמת תרד.
הטורקי לא תרד?
גם הניו זילנדי לא תרד.
הניו זילנדי אני יודע, אבל הטורקי...
התרד הטורקי הוא קודם כל כן תרד. התרד הטורקי שאנחנו מכירים, הבלדי, האנשים שבאמת רוצים את התרד הכלורופילי וכולי, קל לזהות אותו בגלל שיש לו שורשון, החלק שהגבעול מתחבר עם האדמה והשורש הוא ברדרד כזה, והוא קיים רק בחורף, והוא באמת תרד. מאחר ואין שום סיכוי לגדל אותו בקיץ, אז ישנם זנים שונים של סלק, שאותם מוכרים, ואנשי הקולינריה, מסעדות, בתים, סופרים, קוראים להם תרד טורקי למעשה, זה סוג של סלק, יש המון 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 סוגים של סלקים.
כאילו מכניסים לתוך הבוג'רס של מה שהסברתי קודם על הטרד בר, הם קוראים לזה גם טרד טורקי, כי הטרד בר אנחנו הסברנו קודם שהוא באמת סלק מצוי בכלל, זאת אומרת שלפעמים משווקים לנו אותו בתור טרד טורקי.
כן, מאחר ויש מגוון כל כך גדול של סלקים, מה שחיפשו למעשה זה למצוא סלק שאיכשהו בקושי אבל מצליח לגדול בקיץ, המנגולד הוא סלק אלים בהרבה מאוד ז'רגונים, ויש לו גבעול בפיצולים שהם מאוד לבנים, מה שממש לא דומה לסלק, אבל יש סלקים שהעלים שלהם, אין להם את הנימים הלבנים האלה, והוא מאוד כלורופילי ומאוד ירוק, אמרו יאללה, זה נראה כמו משהו שצבענו אותו במספיק ירוק ונקרא לו תרד.
ואז הוא יגיע אליי לסיר, ואני יצא לי לא טעים, כי אני לא אוהבת מנגולד.
הוא קודם כל, לא, מה שמעניין, אני חושב שהתכונה הכי חשובה, והכי בלתי ניתנת לחיקוי של התרד, זה הצביעה שלו. כמעט אך ורק התרד האמיתי מוציא לפסטה את הכלורופיל שלו, ומוציא לבורקס ואת כל הדברים האלה. אחד הבעיות זה באמת החוסר טעם הזה, כי זה מים, זה לא יוצא מה שצריך לתת. הוא לא צובע.
אוקיי.
הוא פשוט אמר בורקס תרד, ומאותו רגע אין אותי.
אין.
אני רגע אותו בורקס, בורקס.
אוקיי.
כן.
עכשיו גדעון, קל לגדל תרד, קשה לגדל תרד, בכל זאת המזג אוויר שלנו לא מותאם לירק המקורי.
הירק המקורי בחורף שמח וטוב לו. שותלים אותו ולא זורים אותו.
החורף זה 10 ימים בדצמבר, אבל...
כן, בדיוק. כמו ימי הגשם בשנה. אבל הוא בסדר, הוא בסך הכל חביב על הבריאות, ואנחנו אין לו שום תלונות כלפיו. עד שמגיע אוגוסט. למעשה יש לנו תרד ניו זילנדי כל השנה. באוגוסט, בדיוק עכשיו שאנחנו ספציפית מדברים, לא יודע מתי מי שישמע את הפודקאסט ישמע, אבל כרגע אנחנו מקליטים באוגוסט, מה שיש זה ממש לא השתילות המיועדות, זה משכנו בלחץ את שתילות האביב, ואנחנו שרים סרנדות לתרד הסבי שיקדים. אנחנו מנסים לייצר איזשהו רצף על ידי משיכת האביב והקדמת הסתיו, וזה א' לא ממש מצליח, יש קושי גדול בלייצר איכות ורציפות, אבל זאת הצורה שבה זה קורה.
כן, כי חייבים לייצר רצף, נכון? ישראלים מתים על תרד.
זה נמצא בתפריטים שקשה מאוד בלעדיהם, ואין לו תחליף למי שבאמת רוצה לעשות תבשילים. מי שעושה סלט, סבבה.
תגיד, בוא נדבר שנייה על העניין הריסוס בתרד, כי הוא ירק של עלים ירוקים, אנחנו יודעים שעלים ירוקים זה חגיגה למזיקים. הוא ירק יחסית מרוסס הרבה, אני משערת, נכון?
זה תלוי הלקוח. אם הלקוח הוא לקוח שרוצה, וישנם כאלה ואני מאוד מכבד אותם, שאומרים, אני בכלל עושה סלט עם התרד הזה. סלט עם תרד ניו זילנדי בעיניי יציאה חבל על הזמן. רוב האנשים שבעצם מבשלים אותו, או למחיות, או להקפאה, או לבורקס, תרד, אני חושב...
שוב אומר בורקס.
בדיוק. אני חושב שאם באמת רגע ננהל את המסע ומתן הישיר בין המגדל לבין הלקוח, לצערי הרב, כשעובדים עם רשתות המזון, אין לך את הקשר עם הקסטומר, יש לך עם הקליינט. ואז אין פה מקום לשאול אותו, תגיד, אם נמנע מריסוס, התרד היה יוצא טעים, בריא, אבל מחורר. מתאים לך? אני חושב שרוב האנשים שעושים תחינה של זה, מילוי של זה, יגידו, בטח, בכיף, לא אכפת לי אחורים.
נכון.
חד משמעית.
והמקומות שניתן לנהל את הדיון הזה, וזה רוב המקומות שלנו, אנחנו מדברים עם שפים או מדברים עם מפעלים, ואנחנו שואלים את השאלה הזאת. וחבל שלא ניתן לשאול את השאלה הזאת תמיד. הרשתות אמרו, תעזוב אותן, איך אני אמכור תרד עם חורים? אין סיכוי.
צודקים, אנשים יחשבו שהם קונים חרקים.
כן?
אני נורא אוהבת לראות את זה. זה כאילו נותן לי תחושה של ירק יותר מחובר לטבע, ברגע שיש בו
יש
חרקים.
משהו, אבל...
חרק שבא לאכול אומר שהירק טוב.
יש משהו בחירור של התרד ספציפית, שהוא נורא נורא בולט.
כן.
הוא נורא קופץ לעין, ואת ישר הופכת את כל הירק כדי לראות איפה הוא מסתתר החרק.
כן.
יש עוד משהו, הוא מאוד מאוד מאיץ את הריקבון. כלומר, ברגע שנפגע, אז מהר מאוד, ממש כמה שעות אחר כך, אנחנו נראה סביב החור, והקונטור שלו שחור, כל מיני השחרות, נכון. ריקבונות, זה מאץ את התהליך הזה.
כלומר, אתה אומר שאם באמת תרד מחורר, היתרון זה שיש בו הרבה פחות ריסוס, החיסרון זה תשתמשו בו מהר.
ממש. האתגר הנוסף, וזה דווקא אולי דיון איתכם, זה מעניין אותי, אם יורשה לי ללמוד גם מכם.
נשמח.
אנחנו עושים מאמץ אדיר לרצות את הלקוחות, ובעצם אנחנו לא קוצרים את התרד, אנחנו קוצפים אותו, כי אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים את הגיבול, לא רוצים את הענפים, לא רוצים את הגולגלחים בסוף העונה, תן לי עלים נטו של תרד. המשמעות של זה היא משמעות מאוד מאוד יקרה בלב.
ממש.
קטיף ידני.
מה רע בענפים?
אם זה תרד רגיל, אז אין שום דבר רע. אם זה תרד ניו זילנדי, אז הם קצת יותר גסים, ואז צריך להפריד את הגיבולים הגסים, צריך להעיף, אי אפשר להכניס אותם לתוך הסיר. אי אפשר לאכול אותם אחר כך.
מה שאנחנו לא עשינו, צריך לעשות האדם בבית, מי שרצה
אותו. כן.
ואנחנו מקבלים המון פרגון, כשאנחנו עושים את העבודה הזאת טוב, ומקבלים עלה, עלה ממש של קטיף, הוא פשוט משוגע. זה מה שאנחנו עושים, אבל זה משוגע.
בוא נגיד כזה דבר. כבחורה שאין לה זמן.
ואוהבת תרד.
ומאוד אוהבת תרד. הייתי שמחה לשלם...
פרמיה.
יותר.
כן.
על תרד שבאמת הפרידו לי אותו רק עלים, במידה וזה תרד ניו זילנדי, כי אני לא רוצה לאכול בו את הגיבולים. אוקיי? אבל בתרד רגיל, שאין לי שום בעיה לבשל את הגיבולים, להפך, המחשבה שנזרק כל כך הרבה, שיש הרבה פחת, נורא מחאיבה לי, ואז בוודאי שהייתי שמחה לקבל את הגיבולים. מה שכן, זה צריך להיות ברור לצרכן, שמישהו כאן עשה קטיף ידני, כלומר, אשכרה הייתי כותבת תרד בקטיף ידני, כדי שאנשים יבינו איזה עמל נחסך פה מהם.
אז מעבר לקטיף ידני, יש על כל הירוקים, נגיד גידון אצלו במפעל, אם תלכי שם לעמדת אריזה, כן. את תראי את הרצפה מלאה מלאה מלאה, שאריות של עלים,
כן.
שכתפו נגיד מבזיליקום עלים לא יפים, העלים כן. של התחתית, מפטרוזיליה, מכל הזה.
שאנשים לא רוצים.
שאנשים פשוט לא רוצים לקבל את זה לבית, וזה אכיל לגמרי.
כן.
לא ככה גידון.
לחלוטין, עכשיו אני חושב שאנחנו לא מבינים עד כמה העידן הקודם, נקרא לו עידן לפני הקורונה, סתם דוגמה חסה. שכנעו אותנו שהלב הוא הדבר הכי קריספי, הכי מתוק, הכי טעים, הכי קרנצ'י, זה מה שכולם רוצים. המשמעות ההרסנית של הדבר הזה היא 60% דחק, שחייבים לנתב את הדבר הזה לאנשהו.
וואו. ולאן אתם מנתבים את זה? לאוכל לבהמות?
מעט מאוד אתם יודעים לבית חולים להצלה של צבי ים במכמורת, שותפים מקסימים שלנו.
מקסימים.
יש שפים שמחכים לדבר הזה, אומרים, אני עושה מזה טבחה אחת לשבוע. טבחה מכל העיסה הזאת היא נעדרת. אבל הרבה פשוט הולך לפח. פח זה סיפור, זה לא קשור לתרד, אבל גם המדינה אוסרת על כל הירוקים האלה להתערבב חזרה כקומפוסט לאדמה.
אוסרת?
למה?
כן, כן, הם מפחדים שיהיה פה ברדק אחד שלם, כל אחד ישים, ישפוך מה שהוא רוצה. אבל אין דבר יותר טוב בלקחת את זה, ושזה יירקב ויהיה דשן שחוזר לקרקע. אם זה טרד או אם זה כל דבר אחר.
את מבינה שאחר כך כשמדברים, אנשים כמוך, שמדברים כל הזמן על חקלאות בר קיימא ועל צימבוז ועל כמה אוכל נזרק במדינה, אנחנו חושבים על העגבנייה שקנינו ולא אכלנו וזרקנו אותה. לא מבינים ש-60% מהחסה שמגודלת הולך לפח.
מטורף.
פירוף.
ממש.
לא, הטרד המחורר, לפעמים אני מדלג על ארוגות רבות, שאני יודע שאין חבל לבזבז עליהן את הפועל, שיקטוף ויערוז עליה, וזה לא יהיה לזה. זה גם
פחת,
אני חושב שזה הפחת המשמעותי ביותר.
וואו.
וואו. איך הייתי שמחה כאילו שתהיה לי גישה לכאלה ירקות.
אתם צריכים ליין של ירקות עצובים.
כן, כן.
מישהו צריך לחבק אותם.
מדברים על זה מספיק כרגע, שזה חייב יהיה לקרות. זה לא יכול שלא.
ברור. מה הבעיה? שברגע שזה ירקות פחות יפים, אז אנשים מוכנים לשלם עליהם פחות, ואז באיזשהו שלב אתה עובר את הברייק איבן, שזה כבר לא כלכלי לך לקטוף אותם, כי כוח האדם שאתה צריך בשביל להרוז אותם, בשביל לקטוף אותם.
בוא נדבר על, גלי, על, 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 על גבי גלי היתר. יש פה איזשהו סדק שאנחנו התחלנו לעשות, ואולי באמצעות התקשורת וכולי אפשר לעשות יותר. אנחנו לא הולכים לשנות את ההלכה ואת ההשגחה הרבנית בישראל, הרמנו ידיים מזמן. אבל יש פרד שהוא לא גדל בחממות ולא רוסס, ואנחנו לא מנסים להפוך אותו להיות קשר למאדרים, כי אנחנו יודעים כמה קשה להכשיר אלים לקהל הדתי, אבל ישנם הרבה מאוד מפעלים, אנחנו כדוגמה למפעל כזה, ששוטפים עלים.
Okay.
ואני חושב שישנו פחת שקיים מחוץ למפעל השטיפה, ויש פחת שהוא בתוך מפעל השטיפה. אולי, אם נצליח להגיע לעמק השווה,
okay.
כל הטרד שנפסל, אבל הוא אחרי שטיפה, הוא פחת, הוא זבל, אבל הוא בזבל שטוף, אולי הרבנות הראשית תועיל בטובה להגיד, היי, בוא ניקח את הכסף, את הדבר הזה, בחינם, חינם, חינם, וכן נבוא ונעגל את הריבוע או נרבע את העיגול ונגיד, מאחר וזה נשטף, אנחנו יכולים לתרום את זה לנזקקים.
הלוואי.
לאן שטנו?
עם מי מדברים?
בוא נחשוב, לוקסי.
את מכירה את כל אנשי השררה.
כן, פחות מכירה את שס וכאלה, אבל אפשר לברר.
תראי, אני הבנתי משנותיי כשף במסעדה כשרה, זה שבסופו של דבר זה הכל פונקציה של כסף. אם זה משתלם להם כלכלית, הם ייקחו את זה. אז צריך לחשוב איך פונים באפיק הזה.
אוקיי. הנה קיבלנו חומר למחשבה.
גדעון בלינסקי, תודה רבה לך.
תודה רבה רבה.
תודה לכם, אהובים.
תודה.
ביי. אפרת?
אה.
את נראית לי כמו בחורה שצריכה איזה כוס קפה עכשיו.
ממש, אני ממש ממש אשמח. אני צריכה לחשוב על כל מה שדיברנו כאן עם גדעון, זה היה מאוד מרתק, ואני אשמח שנייה להפסקת קפה.
אז בואי נעשה הפסקת קפה. הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף קפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש.
והיום...
כן, אפרת.
היום אנחנו שמחים לספר גם לך וגם לכם, שקפה אליט משיקה קפסולה חדשה, בחוזק של 15, וזאת הזדמנות מעולה, מבחינתי, לדבר עם ציון, שיסביר לנו מה זה העניין הזה עם החוזק של הקפסולות. כאילו, מה זה אומר בכלל קפסולה חזקה מול קפסולה חלשה? מה זה עניין של כמה קפה יש בפנים, או כמה קפאין יש בפנים? זה פולים שונים?
מה זה בכלל הסולם הזה? אני חושב שזה מגיע עד 10. מה זה 15? בוא נתקשר אליו.
בוא נתקשר אליו. מתקשרים לציון כהן, הטכנולוג הראשי של קפה קלוי בקפה אליט.
הלו, הלו, הלו.
שלום וברכה, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים, ציון?
בסדר, הכל 100%.
מה שלומך? מה שלום קפה אליט?
קפה אליט ממשיך לייצר קפה, איכותי בטוח.
אנחנו מאוד מקווים.
במסגרת המגבלות, ויש הרבה מגבלות, וימים לא קלים, לא פשוטים לכולם.
נכון.
לא, לכולם.
ואם מדברים כבר על לייצר קפה... הבנו שאתם משיקים קפסולת 15?
קפסולה בחוזק 15?
מה זה הדבר הזה?
נכון.
זה המון.
נכון, זה מופיע, ואנחנו מתחדשים במוצר חדש, קפסולה 15, שאפשר לקראת סוף החודש, והמטרה היא לתת לצרכנים קפה מאוד עוצמתי, בהשוואה לקפסולות אחרות שנמצאות בשוק, או בהשוואה ל... קפסולות של
אליט. מי החליט על הדירוג הזה, כאילו?
רגע, מה זה אומר 15? מה הסולם? בוא, עוד יותר אחורה.
הסולם זה הסולם הקלאסי הוא סולם של עוצמה 10, וזה למעשה היה נהוג עד לפני 3 שנים, בוא נגיד. חלק מהטרנד וחלק מהלימוד, לימוד העדפות של הצרכן, אנחנו זיהינו שהצרכן בישראל בעיקר נוטל לקפסולות עוצמתיות וחזקות. ולמעשה הוספנו במדרג מעל 10, והגענו עכשיו באמת לקפסולה 15, שאני מקווה שהיא תהיה כבר קצת הסקאלה מבחינת העוצמה והחוזק.
תגיד, אבל 15 בעצם מעיד על החוזק, נכון?
נכון.
כמה זה חזק. אבל זה מעיד גם על עוצמת הכלייה, כלומר, קפסולה בחוזק 15, בהכרח הכלייה תהיה יותר חזקה יותר, הכפי נכון. יותר מר ויותר יותר מריר?
יש קורלציה בשני, מה שנקרא, נקרא את זה בשני ממדים. הממד הראשון זה התערובת, ויחס המקורות, אם זה ערביקה רובוסטה, ויחס בין הערביקה לרובוסטה. והממד השני זה באמת עוצמת הכלייה, פרופיל הכלייה. גם פה, ככל שאנחנו מתקדמים בעוצמת וחוזק הקפה, אנחנו גם מדגישים את הטעמים על ידי כלייה מאוד ארוכה ובטמפרטורה יותר גבוהה. אז אנחנו מקבלים טעמים מאוד מחוזקים, מאוד עוצמתיים.
בוא נאמר, זה הקפה שצריכים לשתות לפני לילה לבן.
נכון, זה לצרכנים שרוצים קיק קפה בבוקר, שרוצים להתעורר ולקבל משהו שמהיר, או לקראת איזשהו משימה שאנחנו צריכים להיות ערניים ומרוכזים, אז זה חלק מהשתות קפה עם עוצמה גבוהה יותר.
עוצמה גבוהה יותר גם אומרת יותר קפאין?
שוב, אין לזה קורלציה לעוצמת קפאין או כמות קפאין, היא בעיקר מגיעה מהמקורות, מהזנים.
אוקיי.
Okay. אז ככל שאנחנו עולים בעוצמה, אז אנחנו עולים ביחס של הרובוסטה בתוך הבלנד. זני הרובוסטה בדרך כלל יש בהם יותר קפאין מאשר בערביקה.
אז בעצם בן אדם צריך להבין האם הוא אוהב קפה חזק יותר או חזק פחות, ואם אתם אוהבים קפה חזק אז 15 זה משהו שכדאי לנסות. מאנשים שלא אוהבים קפה חזק, זה יכול להיות מאוד מטלטל הדבר הזה.
נכון, זה יכול להיות משקשק אפילו.
משקשק, יגרום להם לרטוט.
אני אוהבת מאוד קפה חזק, למרות שאני לא מגיעה ל-5. אף פעם לא ניסיתי 15, אבל אני אנסה זה בטוח.
מה שמעניין מבחינתנו, ככל שעלינו בעוצמה, ראינו שהקפסולות הללו הן יותר פופולריות, ואנשים אוהבים מאוד את הקפה החזק יותר.
ברור, אנחנו גמורים. אנחנו מתים מעייפות פה במדינה.
כן. טוב, ציון, המון המון תודה שיהיה בהצלחה בהשקה של הקפסולה החדשה. אני אנסה אותה.
בוודאי שננסה אותה.
מקווה שנשלח לכם במהרה, שיהיה מאוד מעניין לראות את התגובות שלכם.
נשמח. טוב. הידד.
תודה רבה.
ציון, תודה רבה.
ביי.
ביי ביי, יום טוב.
ביי.
טוב, אפרת, אז הנה עכשיו יש לך קפסולה חדשה לנסות.
חזקה משהו.
חזקה.
בוא נראה מה יקרה, מה שנקרא. בוא נראה מה יקרה.
בוא נראה, הרטט יעלה שתי רמות לפחות.
אנחנו גם רוצים לספר לכם על התחרות שלנו שעדיין ממשיכה, אתם עדיין יכולים להמשיך ולשלוח לנו תמונות של הקפה שלכם, הקפה של הבוקר, לא לשכוח לתייג את לוקסי, אורן לוקסי, ואותי, אפרת קו תחתי אנזל, ואחד מכם יזכה בשוברים.
בסך 400 שקלים, מתנת קפה אלית. לקנייה באתר שלהם, כל מה שתרצו, הכל נמצא שם.
כן.
זה כדאי.
מאוד. עכשיו, אחרי שהתעוררנו לנו עם הקפה,
כן.
איך הגענו למחצית התוכנית, לא אמרנו מילה על הבעל של אוליב.
פופאי!
כן.
את אוהבת את פופאי?
מה זאת אומרת? אני ראיתי את כל הפרקים, אני מעריצה.
באמת?
נשרופה.
אז רוצה לשמוע את הסיפור של פופאי שהוא לא פחות ממטורף.
ברור.
פופאי...
סיפור? יש סיפור?
אתם רוצים סיפור?
כן.
ספר לנו סיפור. פופאי מופיע לראשונה בשנת 1929, והוא בכלל דמות משנית בקומיקס, שהדמות הראשית היא אוליב אויל, אהובתו, ואחיה קסטור אויל. עליהם מבוסס הקומיקס. כן, פופאי הוא המחזר שלה, אבל הדמות שלו נהיית כל כך פופולרית, שהוא מקבל יותר ויותר מקום בעלילה,
ובסוף... מקבל זמן מסך.
מקבל זמן מסך, כך עושים את זה, אפרת. נדחפים, נדחפים, נדחפים מרפקים,
איך...
ואז את מקבלת תוכנית על שמך. ופתאום שינו את שם הקומיקס לפופאי, ונהיה אגדה.
הוא הפך לדמות הראשית.
הוא הפך לדמות
איך הראשית. איך קוראים לזה שזה שנו? לא, יש לזה שם.
ספינוף.
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 אוקיי.
Okay. עכשיו, מה שלא כולם יודעים זה שפופאי, וכמעט כל הדמויות בקומיקס, מבוססות על דמויות אמיתיות.
לא.
בעיירה שממנה מגיע ממציא הקומיקס.
שמאיפה היא?
צ'סטר, אילינוי.
אוי, מה אתה אומר? פופאי הוא מאילינוי?
פופאי הוא יליד אילינוי.
אוי, מרשים.
עכשיו, היה בעיירה שלו, כשעודו היה נער, אותו סיגר, בחור בשם פרנק פיגל, שהוא השראה בעצם לדמות של פופאי, הייתה לו עין אחת.
כן.
הוא ישן פייפ.
כן.
והוא מאוד אהב להיכנס לקטטות. והוא בדרך כלל גם ניצח בהם.
כאילו, פופאי זה מבוסס על סיפור אמיתי.
מבוסס על בן אדם אמיתי, וגם אוליב. יש בחורה בשם דורה פסקל, שהיא השראה לדמותה של אוליב אויל, ונראתה כמוה גבוהה ורזה, באופן יוצא דופן.
ספודה.
עם מטפחת על הצוואר, והייתה לה חנות שהיא בקושי יצאה ממנה, ואת זוכרת את ווימפי? לא הרבה זוכרים אותו, אבל...
ברור.
אני נורא אהבתי את הדמות השמנמנה הזאת.
ברור, היה לנו המבורגר ביהוד השרון, שקוראו לו ווימפי.
נכון, אז הוא היה הבעלים של הקולנוע המקומי, בחור בשם וויליאם צ'חורצ'ט, אני לא מסוגל לקרוא את זה, אבל הוא השראה לווימפי, הוא מאוד אהב המבורגרים, והיה שולח את העובדים שלו בבית הקולנוע, וביניהם גם סיגר, לקנות לו המבורגרים.
וואו.
ועוד אנקדוטה.
רגע, שנייה, אני צריכה שנייה דקה דומיה לזכר ההמבורגר של ווימפי, בצומת של חיבור של עוד השורון כפר סבא שם. זה ההמבורגר הכי טעים שהיה בעולם ever.
יש היום עדיין רשתות של המבורגר שנקראות ווימפי, על שמו של אותו ווימפי.
כן, אתה יכול להמשיך?
הסרט של פופאי בכיכובו של רובין וויליאמס מ-1980, הוא הסרט הקולנועי הראשון שרובין וויליאמס הצטלם לו.
כן.
לפני כן הוא היה עושה רק טלוויזיה, והוא צולם במלטה, בכפר מיוחד שבנו מאפס בשביל הסרט. בכפר הזה עד היום הוא סוג של דיסנילנד כזה של פופאי, ואני הייתי במלטה.
אני גם הייתי במלטה.
לפני שנתיים, זה אחת המדינות היפות בעולם.
לא, נכון.
זה אחת המדינות
אני
היפות.
אני והגרוש לי היינו במלטה, ועד היום אנחנו קוראים לזה, כל פעם בשיחה, נו, איך קראו למקום הגרוע הזה? כן, מלטה. ואני יודעת שאתה
נהנית. עצם זה שאמרת, אני והגרוש שלי, נו. אומר שזה מדובר על 15 שנה אחורה לפחות.
כן.
היום, כן. מלטה היא יפהפיה.
מה השתנה? בתווי נוף שלה?
היא יפהפיה, היא נקייה, הכחול שלה, הכחול נו. של המים שלה.
אין שם, כל החופים שם זה צוקים, אין חול.
לא, לא. הכחול הוא כחול. המבנים, החומות, העיר העתיקה, המדינה וזה.
אז למה לקח אותי?
יפהפייה, אולי לא הייתם במלטה, אני לא יודע. אבל אני יכול להגיד לך שהיינו במלטה, מלטה היא פיצי, כן, עושים את כולו בשעתיים, מקיפים אותו, ונוהגים שם בצד שמאל, שזה הכי מבלבל בעולם.
באמת? נראה לי לא הייתי במלטה.
בכל מקרה,
כן, אז לך הגענו למלטה. היית?
הייתי במלטה.
היית בזה של פופאי?
רציתי לנסוע לכפר של פופאי, אמרנו, בוא ניסה, נעשה דברים אחרים.
ו?
ולא הייתי, ואני רוצה לחזור למלטה.
בשביל פופאי.
בשביל פופאי.
בוא נטוס.
יאללה.
טוב, תקשיב, זה סיפור משוגע, מה שסיפרת לי עכשיו. אתה יודע, אבל מה עוד משוגע בסיפור של פופאי?
נו.
מאיפה הגיע הקטע המשוגע הזה, שהוא מקבל את כוחו מהטרד?
יש פה מישהו שבכלל לא יודע מי זה פופאי, או כל הסיפור הזה שהוא לוחץ על הפחית והטרד אף לו לפה?
כזה בגושט, כזה בחד, חצי עיגול כזה, ואז הוא מיד נהיה חזק וגיבור.
ג'ון ביליון, כן.
אתה יודע מה הסיפור של הטרד?
מה הסיפור של הטרד?
פופאי הרי מקבל את כוחו מהטרד.
נכון.
נכון?
כן.
בגלל שחשבו שטרד עושה אותנו חזקים והוא עשיר בברזל. עכשיו, אתה הסברת מקודם שהטרד לא כל כך עשיר בברזל, בגלל שיש בו את החומצה האוקסלית והוא לא נספג, נכון?
כן.
זה עוד יותר גרוע מזה.
אוקיי.
זה לא רק שהוא לא נספג, גם אין בו כל כך הרבה ברזל כמו שחושבים.
באמת?
כן, מה שקורה שב-1870 היה מחקר למדען בשם אמיל וולף, והוא חקר כמה ברזל יש בטרד, וכשהוא כתב את זה, אז זה לא היה ממוחשב הסיפור, הוא טעה במיקום של הנקודה העשרונית.
הוא כתב את זה עם עט על נייר, ועשה את הנקודה במקום הלא נכון.
את הנקודה העשרונית במקום הלא נכון.
אוקיי.
מה שנקרא ספרה אחת ימינה, ובמשך עשרות שנים חשבו שבטרד יש פי 10 יותר ברזל ממה שיש בו באמת.
וואו.
ובתקופה שיצרו את פופאי, עדיין חשבו ככה. חשבו שטרד יש בו המון 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 ברזל, ויש בו ברזל, אבל לא כל כך הרבה.
מדהים.
משוגע, אה?
זה מטורף. מה שכן, בנוגע לפופאי והברזל, איפה הוא קונים פחיות של טרד בשימורים?
בחיים שלי לא ראיתי.
בחיים לא ראיתי דבר כזה.
גם בחול לא ראיתי כזה דבר.
איך זה יכול להיות?
וואו.
לא מוזר?
לא יודעת.
מוזר.
בוא ניסע למלטה, נחפש פחיות. קודם כל בטוח יש שם פחיות טרד במוזיאון פופאי.
פרצוף של פופאי, בטוח.
ואני צריכה תיקון עם מלטה.
יאללה.
אבל אם כבר דיברנו על טרד ובריאות,
כן.
טרד זה באמת דבר נורא 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 בריא.
אוקיי.
קודם כל יש בו 91% מים, אז כאילו מה כבר יכול להיות לא בריא בדבר שהוא כל כך מרווה. ב-100 גרם טרד יש 60% מכמות ויטמין ה-A שאנחנו צריכים ביום, זה המון.
אוקיי, 60, כן.
60%, 50% מכמות החומצה אפולית שאנחנו צריכים ביום, 100 גרם טרד, זה כלום.
כף.
ממש. ויש פה הרבה מאוד גם ויטמין C וגם ויטמין B6, B2, B1, קלציום, מגנזיום, אשלגן, הוא פשוט פצצת בריאות הדבר הזה. מה שכן, אני לא יודעת אם אתה זוכר שדיברתי בחמישה דברים, על העניין של הוויטמין K, כמות הוויטמין K שיש בו היא מטורפת. יש בו ב-100 גרם פי 4.5 יותר ויטמין K ממה שאנחנו צריכים ביום אחד.
ב-100 גרם?
ב-100 גרם. 460% מהצריכה היומית המומלצת של ויטמין K. מה זה אומר? זה אומר שמי שאין לו בעיות בקרישת דם, אין שום בעיה עם זה. למי כן יש בעיה? אנשים למשל שלוקחים תרופות נוגדות קרישה,
כן.
כל התרופות האלה בעצם מבוססות, לא כולן, רבות מהן מבוססות על זה, שבעצם יש חומר שמעכב את הפעילות של ויטמין K, בשביל שאדם לא ייקרש. אנשים שסובלים מקרישת יתר.
אוקיי. אוקיי?
אז בעצם נותנים להם תרופות שנוגדות את הפעילות של ויטמין K. Mm-hmm. ואז בן אדם שיש לו בעיה של עודף קרישיות, אנשים שיש להם נטייה למחלות לב או שבץ וכל אלה, זה לא טוב להם לאכול תרד, כי בעצם מזינים, הם מקשים על התרופת הפעילות שלה בעצם.
וואו.
אז כאילו, אנשים שלוקחים תרופות נוגדות קרישה, לא מומלץ להם לאכול תרד. ממש ממש
לכל השאר מאוד מומלץ.
מאוד מומלץ, מאוד 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 בריא. הוא מלא בסיבים תזונתיים. יש לו את כל הפיגמנטים, שזה אומר נוגדי חימצון, הירוקים, הפלבנואידים, הקרוטנואידים. בקיצור, הוא באמת פצצת בריאות. מה שכן, הוא מאבד את הערכים הבריאותיים שלו, אחרי יחסון של כמה ימים.
כן.
ממש, כשקונים תרד, כמה שיותר טרי, כי אחרי כמה ימים אין בו כמעט חומצה פולית וויטמין A. חבל, מה שנקרא.
חבל, חבל עליך.
חבל עליך.
טוב. אפרת, בואי ניכנס למטבח, נדבר קצת על תחקונים, איך בוחרים.
שוכננו שהוא בריא, מה שנקרא.
כן, גם אם הוא לא היה בריא, הייתי אוכל אותו, אני נורא אוהב אותו. לא, באמת.
אז איך אתה מאחסן את התרד שלך?
אז תרד זה ירק, כלומר, עשב, כמו עשבי הטיבול שאנחנו קונים, וככה גם צריך להתייחס אליו. הדרך הכי טובה היא באמת לעטוף אותו בנייר, כמו שאת עושה הרבה פעמים שאת מראה לי.
לוקחת קופסה אטומה.
קופסה בדיוק, אטומה, כדי שהוא לא יהיה לו עידוי גדול מדי. הנייר סופח את כל הלחות שהוא מפיק, וזה שומר עליו תקופה יפה.
כן.
שבוע הוא יחזיק מעמד, למרות כן. שכמו שאמרת, מומלץ לאכול אותו קודם. דרך ממש מעולה לשמר תרד, היא פשוט להקפיא אותו. שזה, לדעתי, באמת, כמו שאמרנו, אחד המוצרים, לא. חולטים אותו, סוחטים אותו, ומקפיאים אותו, קוצצים, לא קוצצים, זה כבר לשיקולך הפרטי, מה תעשי איתו אחר כך.
כן.
אבל תרד מגיב כל כך טוב להקפאה, והוא יוצא בכאלה צבעים בוהקים וטובים, וטעם חזק, והכל נשמע כל כך טוב, שלא פלא באמת, שזה אחד הירקות המוקפאים הפופולריים.
אני גם מקפיאה תרד, אתה יודע שאני לא מקפיאנית גדולה, אני בדרך כלל כן צורך את הדברים מטריים, כי פשוט גם אין לי מקום בפריזר, בטח מאז הפריזר החדש שלי, האריסטוקרט.
כן.
פה לא צריך להקפיא.
אוף אורגני וזהו, זה קרח, זה מה שיש לך שם.
יש לי מצוקת מקום קשה מאוד. לא, אני רוצה להקפיא פירות לאור, ואין לי מקום. בקיצור, דווקא תרד אני כן מקפיאה, כלומר, אם אין לי זמן להכין אותו, אז אני כן באמת אעשה את החליטה ואת הקיצוץ וההקפאה, אבל חשוב לי לשאול אותך, אתה סוחט אותו לפני שאתה מקפיא אותו?
כן.
לא קורה שאתה רוצה את הנוזלים שלו גם? לא יודעת, למשהו? לי יש פשוט מתכון של קציצות שאני עושה, ואני משתמשת בנוזלים שלו.
פעולת ההקפאה של התרד, זה אומר להרתיח סיר עם מלא מלא מים, לטבול את התרד, לספור עד 5,
כן,
להוציא את התרד, להעביר למי קרח, ואז לסחוט ולהקפיא. בחמש שניות האלה, לא נראה לי קורה יותר מדי במים.
הבנתי.
התרד קומל, המים לא נהיים עשירים בכל הוויטמינים והמינרלים.
לא, אני מתכוונת בסחיטה, אתה סוחט אותו הרי.
אני סוחט אותו?
המים שיוצאים ממנו בסחיטה, אותם אתה לא מקפיא?
במהירות הזאת לא קורה להם יותר מדי.
הבנתי, הוא לא מפריש יותר מדי.
הוא לא מפריש, לא מבשלים אותו, אבל לגמרי כאילו משתמש בו נגיד באורקה, היינו מלא פעמים משתמשים במים של תרד כדי לצבוע פסטות.
נכון.
זה היה, קראנו לזה בכלל כלורופיל, לא תרד.
כן,
כאילו
גדול.
היה צנצנות של כלורופיל במקפיא.
לא, יש ממש מתכון לקציצות, שאתה יודע שאני כאילו חולטת את התרד, ואז סוחטת, שומרת את המים, את התרד עצמו מערבבת עם בשר, וזה עושה קציצות, ואת המים של התרד אני שמה ברוטב, כי הם א', נורא נורא בריאים, ובעתם מקהים טיפה את הרוטב.
נכון.
זה נורא כיף.
תגידי, איך את מכינה אותו לבישול?
קודם כל, אני שוטפת אותו ממש 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 טוב. כמו שדיברנו עם גדעון, אנחנו לא יודעים איזה תרד אתם קונים בבית, ויכול להיות שזה תרד שעבר ריסוס מאוד מאוד אגרסיבי. בעיקר ברשתות השיווק, לפעמים התרד עובר ריסוס אגרסיבי. אם זה לא אורגני, אז ממש חשוב לשטוף אותו, קודם כל מתחת למים זורמים, להוריד את חומרי הריסוס, ורק אז אני שמה אותו בכלי גדול, או ממלא ממש את הכיור במים,
כן.
בשביל להיפטר מהחול.
כן.
אבל קודם כל צריך להיפטר תחת מים זורמים מהריסוס.
כן.
או לעשות כמוני, פשוט אורגני.
אורגני, כן.
ואז, הרבה פעמים באמת צריך להוציא את הנוזלים המיותרים. אז יש כמה שיטות להוצאת נוזלים מיותרים מתרד. יש את השיטה אחת שזה מחוות יבשה. פשוט לשים את כל התרד במחוות, או בסיר גדול, כיוון שהנפח שלו מאוד מאוד גדול, וזה 3 דקות מעל להבה גבוהה, פשוט כזה אני מערבבת אותו, הוא טיפה מתחיל לקמול, ואז אני פשוט מחבת האש, ונותנת לו 5 דקות טיפה להצטנן, ואז אני בעצם סוחטת אותו.
אוקיי.
הוא מפריש נוזלים, אבל לא כמויות נוזלים אדירות כמו בחליטה.
אוקיי.
זה אופציה אחת. אבל יש שיטה מקסימה שלמדתי מארז קומרובסקי.
שהיא?
עם מלח, שפשוף במלח.
אוקיי.
לוקחים 2 קפות של מלח גס, או מלח ים, על 400 גרם טרד, שזה חבילה סטנדרטית, ופשוט משפשפים בין הידיים את הטרד עם המלח, mm-hmm. והוא אשכרה מפריש נוזלים, והוא גם קצת צובר מליחות, שזה מן הסתם מאוד מחמיא לו לטעם.
כן.
וזהו, ואז אחרי השפשוף הזה, שזה 3-4 דקות, אפשר באמת לסחוט אותו, הוא שוב, הוא יוציא את הנוזלים, ולהתחיל איתו איזשהו תהליך בישולי. אז זה גם איזושהי שיטה. זהו, ואז סוחטים אותו, קוצצים אותו, וכן, ובכיף שלנו להקפיא אותו, להתחיל לאכול אותו.
כן.
מה אתה מכין ממנו?
וואו. עכשיו עשיתי ממש...
תראה מה כתבתי כותרת.
נו.
הכל...
אני רוצה, לפני שאנחנו נכנסים למה אני מכין איתו, ניכנס למה אני בחיים לא אכין איתו, כי זה הדבר הכי נוראי אלי אדמות, ואני לא מבין איך הדבר הזה היה טרנד לפני כעשור.
אוי, אני יודעת מה אתה הולך לדבר.
את בטוח יודעת, מכירה אותי טוב, נו.
הסלט טרד.
נכון!
עם הטוטים.
מי המציא תחרה הזה? אני לא צריך להבין.
נורא.
לא, באמת. זוועה. זה היה בכל בית קפה.
נורא.
בכל בית קפה.
כן.
אנשים, אתם לא בסדר, כאילו. מי שהלך ואמר, אני רוצה את הסלט הזה, לך תיבדק.
עכשיו, לאיזה בופה שלא היית מגיע, היה סלט חסב, אז לידו סלט טרד עם טוטים.
עכשיו, כל הקטע היה לדעתי הקונטרסט של הצבעים, האדום מול הירוק, כאילו, אין שם שום דבר שעובד קולינרית.
כי בקיץ גם זה היה, היו עושים את זה עם הפרסמון, או עם הפרסק.
זה לא בסדר.
קטסטרופה. לא בסדר. אבל שתדע לך, שבמטבח הגרוזיני...
כן. יש להם עם מגוזים.
יש סלט של טרד עם מגוזים ועם רימונים.
זה עובד.
זה עובד פגז.
אבל רימונים זה לא פרי רך וסלופי, כמו...
תות. חתוך. תות חתוך.
לא בסדר.
כן.
אבל מצד שני, וואו, אני נורא אוהב לבשל איתו, אני נורא. אני עושה איתו המון לזניות, אני עושה איתו המון פסטה. כל פעם שאני עושה פסטו, לפסטה, לרוטב, mm-hmm. כאילו לא לממרח,
כן.
אז אני מוסיף לו גם טרד, זה עושה את הצבעים שלו עוד יותר וייברנד וירוקים ונהדרים כאלה.
נהדר, 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 לוקסי, אני כל כך מאמצת את זה.
כן.
מה זה, אתה שף?
אמרו לי שאני צריך אולי לחשוב על לעבוד בתחום. מישהו אמר לי אתמול, אחרי שעשיתי לייב עם איתה, עם אדישי, אז מישהו אמר לי, יו, אולי תלך לעבוד במטבחים, יש לך ממש כישרון.
די.
נשבע לך. נשבע לך.
הוא טעה,
אין לך שום כישרון, יא נטול. מה שכן עשיתי עם אדישי, אבל בלייב אחר, לפני איזה שבועיים, שלושה,
כן.
זה פלק פניר, המנה ההודית הזאת של טרד וגבינה, וזה טעים, זה כל כך טעים.
זה גם לא מנה מסובכת.
היא כל כך פשוטה, היא כל כך פשוטה, שאני לא צריך להבין איך בכלל אוכל הודי הוא לא מסובך כמו שזה נשמע.
זה רק להשיג תבלינים, זה הכל. אוכל הודי זה רק להשיג את חומרי הגלם, את הגבלינים. מעבר לזה, הטכניקות שם מאוד פשוטות, הם תמיד סוג של הקפצה, בישול, זהו.
גם הפלק תניר, הפלק פניר, זה כולה...
כן, כן.
לחמם טרד במחוות שהוא קומל, לטחון אותו, וזהו, זה הרוטב פחות או יותר, תבלינים והגבינה, זה כל מה שיש שם.
וכמה טרד אוהב גבינה, זה פשוט מדהים, תחשוב בכמה מטבחים אנחנו רואים את השילוב של טרד וגבינה, מי ההודים האלה? באמת עם הפלק פניר, הבורקסים, המאפים, הספנקופיטה של הבלקן.
וואו. עכשיו, אם כבר נכנסנו לעולם הזה, אז אני חושב שבורקס טרד, זה הבורקס האהוב עליי.
גם התעשייתי?
איפה אוכלים את התעשייתי? אני לא חושב שנתקלתי כבר המון שנים
בבורקס
תעשייתי. מה, שקונים הביתה במגשים ומחממים אותנו?
כן, אתה לא נתקלת?
וואו, לא, אני לא מהאסכולה הזאת.
לא, כן, אני אסביר לך.
כן.
אני מתה על בורקס טרד שהוא הומייד.
גם אני.
ואני לא מסוגלת לאכול בורקס טרד תעשייתי. לא מסוגלת.
למה? מה הם שמים שם שאת לא יודעת?
דעת, קודם כל, הרבה פעמים הוא פרווה בכלל.
נכון.
אז אין בו, חסרה בו הנגיעת גבינה הזאת, שמעדנת אותו קצת, כאילו, זה בדרך כלל מין גוש טרד כזה, אני לא, mm-hmm. לא יודעת, זה בדרך כלל לא מוצלח. היחיד שטעמתי שהיה מוצלח זה בבורקס ביס, בפלורנטין.
אוקיי.
וזה היה ממש לפני הרבה שנים, אני לא זוכרת מה...
אני לא זוכרת את הטעם, אבל אני זוכרת שאהבתי.
עכשיו...
לא, אבל בורקס טרד זה באמת, זה אחד הבורקסים הטובים. גיסתי, אמא שלה, תמיד לארוחות משפחתיות, מביאה פלטה ענקית כזאת של בורקס טרד שהיא מכינה במשך איזה 48 יום, במשך איזה 48 שעות, וזה כאילו מה שמנשנשים לפני שמתיישבים לאכול. טעים!
זה מושלם, זה מושלם, זה מושלם.
טעים! בא לי.
אני מאוד אוהבת את הספנקופיטה, את המאפה טרד של היוונים, בתוך עלי פילו, זה נורא 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 טעים. האמת שאני מודה שהכנתי את זה רק פעם אחת, משום מה. לאמא שלי יש פשוט פשטדת טרד, שזה הכי לא פשטדת טרד, זה נראה לי רות סירקיס, היא הייתה עושה לנו את זה בילדות, ולפעמים אני מתקשרת אליה, ואני אומרת לה, אמא,
מה היה שם?
תכני לי את הפשטדת טרד.
אה, ככה? באמת?
ככה, ככה. זה כזה מין, אתה יודע, שמאבקים תחתית של תבנית בפירורי לחם.
כן.
שזה בעצם אין בצק, אלא רק קצת פירורי לחם. לדעתי מערבבת את הטרד עם אבקת מרק בצל. לדעתי זה מה שהיא עושה שם. עכשיו, אני לא רוצה לדעת. אני לא יודעת מה היא עושה שם. בילדות שלי לא היה טרד טרי, היא תמיד עשתה את זה מטרד כפו, וכשאימא שלי עושה את זה, אני יורדת לכל התבנית. אולי אני אקח את המתכון.
אולי באמת.
כי הוא ממש ממש טעים. אולי באמת תגיע הזמן להבין מה יהיה שם.
אני נורא אוהב לעשות לזניה טרד.
אוי, זה נפלא.
השילוב הזה של גבינות וטרד, כמו שאמרת, ותוקעת בצק, אז זה יעבוד בבורק, אז זה יעבוד גם בלזניה, זה יעבוד ברביולי, טורטליני, כל בצק שישימו עליו טרד, זה יעבוד.
נודי.
נודי. נודי טרד זה טעים.
אולי תסביר מה זה נודי.
נודי סך הכל זה גבינת ריקוטה, פרמזן, וטרד חלוט, שמערבבים, ואז לא מערבבים את הקמח בפנים, אלא מגלגלים, עושים איזה כדורים כאלה, ומגלגלים את זה בקמח.
זה טעים.
ואת הדבר הזה פשוט מבשלים במים כמו ניוקי, ומעבירים לרוטב של נגיד סתם חמאה, ו...
או עגבניות, פשוט רוטב עגבניות חלק וטעים.
כל דבר, הכל יחמיא לזה, אבל אין שם כלום, יש שם ריקוטה ויש שם טרד.
יוח בא לי,
עכשיו אימא לי. וזה טעים, 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 וזה עננים, זה באמת עננים, כי בניגוד לניוקי תפוחי אדמה, למשל, שיש לו עוד את המילניות הזאת של תפוחי אדמה, פה אין כלום, יש ירק וגבינה, ענן, ענן, נמס בפה. לגמרי. אני אכין כזה היום, בבקשה.
יו, תקרא לי.
לא.
למה?
כי חמישי דייט נייט.
אוקיי, סליחה. אז כך, אז קודם כל, אני חולה על כל הדברים הפלורנטינים, אקס פלורנטין, אני מת על זה, אקס בנדיק, כאילו על פלורנטין, זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, וגם מכינה בבית, כי המשפחה שלי נורא אוהבת שאני מזמינה לברנץ', אז שאני עובדת קשה, ואני מכינה להם אקס בנדיקט, אז...
בעיה היחידה עם אקס בנדיקט בבית, שזה באמת מלא עבודה.
מלא עבודה. ומלא בלגן גם, כל הקטע של לשמור את ההולנדז, וגם צריך לשמור אותו בטמפרטורה נכונה, שהם לא ימותו לך מרעלת מזון שעה אחרי שהם יצאו מהבית שלך.
כן, וגם, גם סיר לאלומות, גם סיר להולנדז, גם לטרד, גם אם לפעמים עושים עם בייקון.
הם אוהבים לסנג'ר אותי.
נו, אבל...
ואני אוהבת להיות מסונג'רת.
את אוהבת את זה בדיוק.
אבל יש אופציה לעשות כמעט את אותו טעם של אקס פלורנטין, פשוט אם עושים את זה הפוך, שקשוק הטרד, שפשוט היא עם בצל, שמתגנים אותו עד שהוא רך, ומוסיפים את הטרד, ופותחים את זה עם טיפה שמנת מתוקה, ואגוז מוסקת, ואת הביצים שוברים פנימה ומבשלים אותם, בסוף זה יוצא כמעט אותו טעם, כמו אקס פלורנטין, בלי כל הבוג'רס של הזה. מה שחסר זה רק את הרוטב הולנדז מלמעלה, אבל אפשר להכין ולטפטף, וזה לגמרי קול.
שזה בכלל המצאה נראה לי ישראלית שהפכו את השקשוקה לשקשוקה טרד.
כן.
כי טרד מוקרם, כן. זה סיידיש מאוד מאוד מוכר בעולם, אוכלים אותו במלא
נכון.
מזללות, או אפילו גם... סטקיות וכאלה, זה מנה נהדרת.
זה כמובן. יש את זה במטבח הצרפתי, ויש את כן. זה בכל מטבח.
טעים.
יש את זה גם במטבח ההודי, אתה יודע? שיש, הם עושים טרד בטוגן עם ג'ינג'ר ושום וקורקום וצ'ילי, ואז כשזה מוכן, מוסיפים ביצים, שכשכאילו מערבבים את זה, עושים מקושקשת עם טרד.
מקושקשת ירוקה כזאת טרד?
כן, כן.
אוקיי.
זה נשמע מאוד מאוד מאוד, כאילו, זה מאוד 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 טעים. אני, אבל יש לי שימוש אחד בטרד שעדיין לא דיברתי עליו, אני חייבת לדבר עליו.
קדימה.
בשנייה האחרונה של כמעט כל הקדרות שלי. כלומר, הרבה פעמים שאני מכינה תבשילים, ואני מכינה הרבה תבשילים, אתה יודע, שמה משהו על האש ומתפנה לאחרי צהריים עם הילדים. עם הילד, כי הגדול כבר פחות מבלעתי את אחרי הצהריים שלו.
כן.
אני פחות מהילד. אתה
יכולה להסתכל על הדלת שלו, אבל הרבה פעמים סגורה והיא שם.
הוא שם.
הוא שם.
והטרד, אם אני אבשל אותו עם הקדרה לאורך הזמן, הוא בסוף יהיה סתם מסמורטת שחור, כן. וכל הערכים הבריאותיים שלו כבר ילכו לאיבוד. פשוט שוטפת טוב טוב את הטרד, וחמש דקות לפני שיושבים לשולחן, פשוט שמה את כל הטרד בתוך הקדרה, לא משנה אם זה קדרת אוף, או קדרת דגים, או קדרת בשר. ואתה יודע, הוא פשוט נובל, מה זה נובל? הוא מתרקח לו בתוך הרוטב, אני תמיד אומרת נובל, ואומרי אומר לי, כשאת אומרת נובל, זה לא עושה תיאבון, אבל הטרד פשוט מתרקח בתוך הרוטב, בחמש דקות, שומר על הצבע האז שלו, שזה מדהים, זה ממש נקודות ירוקות עזות בתוך התבשיל, וזה פול בריאות, וזה מתאים לכל תבשיל. אין כמעט תבשיל קדרה שלא ירוויח מטרד בשנייה האחרונה.
אני מאוד אוהב, במיוחד במרקים צחים, פשוט לשים עלים של טרד טריים, לא מבושלים למטה, ולמזוג עליהם את המרק.
אוי, נהדר.
ואז הוא קמל, כמו שאת אומרת, תוך שניות, וזה טעים, זה טעים, זה שומר גם על המרקם עוד קצת.
מעולה.
של הדבר הזה, שזה ברגע האחרון.
דיברנו על בורקסים, אז פעם עשיתי, גם פרסמתי מתכון לחלה שממולת בטרד וגבינות.
אצלך באתר?
כן.
אוקיי.
שזה גם, פשוט, אתה יודע, אותה שיטה של לרקח את הטרד כדי להיפטר מהנוזלים, אחרת הבצק יצא נורא נורא רטוב, ואז באמת להרבב את זה עם גבינות, וכל מה שאפשר למלא בזה, כדאי למלא בזה, אז גם בחלה זה עובד. ואתה יודע ששמעתי אפילו על מקום שעושים קינוח טרד, אבל זה בחיים שלי לא אכלתי.
גם אני לא.
כן.
מה הקינוח?
בפירנצה.
אוקיי.
יש קינוח שנקרא טורטה די מנדרולה אספינאצ'י. כלומר, עוגת שקדים וטרד. טרט מתוק של טרד ושקדים מולבנים. נשמע לי קשוח ומוזר, אבל אני חייבת לנסות. פעם הבא שאני אהיה בפרנצה, אני אנסה.
כל טרט שמוסיפים לו שקדים...
וסוכר.
וסוכר, זה טעים.
אז יש גם טרד.
כן, כאילו, להרוס אני לא בטוח שזה יכול. אוקיי.
אבל מה הדבר שאני הכי אוהבת מטרד?
שלא דיברנו עליו עדיין?
יס.
אני יודע, אני יודע, מה את מתה על זה?
מה?
פקיילה.
פקיילה.
זה, אצלך זה מחלה, זה לא...
זה מסוג הדברים שאם נגיד אני אלך למסעדה, אם זה מסעד פועלים ויהיה פקיילה, שזה, אנשים לא יודעים, זה טרד מושחר, אני אהיה חייבת להזמין את התבשיל הזה, mm-hmm. ומכיוון שבשנים האחרונות הוא פתאום נהיה קצת טרנדי, והתחלנו לראות אותו במטבחים מיליים, mm-hmm. אז כאילו גם, הייתי לפני כמה ימים בפרונטו, והוא עשה איזה טורטליני כזה של תפוחי אדמה,
כן.
והוא עשה קצת טרד מושחר ופיזר מלמעלה, mm-hmm. זה חובה, אין מצב שלא מזמינה.
זה אחד הדברים שאני גם באמת מאוד אוהב, הייתה לי מסעדה מול גואטה.
וואי, זה כיף לך.
כן, וזה, הייתי אוכל את זה לצורם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. והייתי עושה, אני עושה הרבה פעמים גם להבישה, אני עושה את זה גם מעלי גזר וכל מיני כאלה, אבל בואי תני רגע הסבר זריז למי שלא יודע מה זה, על מה אנחנו מדברים פה.
פקיילה.
מה זה טרד מושחר?
בעיקרון זה מדובר על טרד ששמים אותו בתוך סיר עם שמן ומבשלים אותו שעות.
מלא שמן.
מלא שמן והרבה זמן, mm-hmm. עד שהוא פשוט לאט 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 הופך להיות תמצית שחורה, זהב שחור, זה נראה כמו נפט. באמת,
זה באמת נראה, נכון.
נראה כמו נפט, כן. זהב שחור, כאילו ירוק, כאה. ואז פשוט עושים כל מיני תבשילים ומוסיפים להם מהפקיילה, הוא הבסיס בעצם, mm-hmm. אבל אני פשוט מחזיקה את הצנצנת הזאת במקרר, ותוקעת כף ממנה במלא מלא דברים שאני עושה. המשפחה שלי אפילו לא יודעת ש...
חתי שאת באיזה 4 בבוקר חוזרת מאיפשהו תוקעת כף שבפה.
לא, מה, זה נוטלה?
זה סוג של נוטלה של, כן.
של אנשים שאוהבים הלוח.
של אנשים שאוהבים הלוח, כן.
אז לא, אתה יודע, אני עושה אפילו סתם צלי אוף או mm-hmm. צלי בשר, ולשים כף של פקיילה, זה לא משפיע על הטעם, כמו שזה נותן צבע עמוק. ו...
זה נותן גם טעם עמוק.
וזה נותן...
זה נותן רקע.
נותן הד של, של, של עומק.
כן.
כן.
יש שם...
הדהוד.
פיצוץ כאילו של אומאמי, לא יודע, אומאמי.
אתה יודע, זה קטע בדיוק... נו. כשהייתי בפרונטו ואכלתי את זה, אז אמרתי לדיוויד, פקיילה זה כזה אומאמי.
נו.
והסתכל עליי ככה, וראיתי שהוא לא לגמרי מסכים איתי, ואז חושב, ואז אומר... חושב לעצמו, רגע, אולי צודקת. יש בזה, זה כאילו אומאמי.
זה מלא אומאמי. אי אפשר להסביר את הטרנספורמציה של מי טרד טרי לתבשיל הזה.
Okay.
זה עולם אחר, זה טעמים אחרים לגמרי, הם לא קשורים בכלל, הם לא מזכירים בשום צורה שהיא, אבל זה עוצמות מטורפות של טעם.
טורף.
חייבים פעם אחת לאכול כזה, או...
או להכין כזה.
או להכין כזה.
בואי נתקשר שנייה למישהי שמכינה לא מעט פקיילה.
בואי, עם מי נדבר?
כי עם כל הכבוד הזה שאנחנו יודעים להכין פקיילה, זה מאכל
של... אשכנזים שכמונו.
ואוהבים, נורא אוהבים פקיילה. בוא נדבר עם בחורה טוניסאית, כי משם זה מגיע.
אוקיי.
חן קורן.
חן קורן, from ג'רוז.
כן.
Let's.
הקופסה מג'רוזלם.
יאללה, בוא נתקשר.
הבחורה והקופסה.
הבחורה והקופסה, יאללה. הלו, הלו, הלו.
היי.
או שלום.
מה נקרא?
סוף כל סוף אנחנו מדברות כמו שצריך.
מה, אתם חתול, חתול ואחבר?
אני מתה להגיע אליה. די, אני לא יכולה יותר. את לא מבין איך אני רוצה?
תקשיבי, סתם תל אביב, את ירושלים זה דקה.
האמת שהייתי אתמול בירושלים. אבל הייתי במשרד החוץ, באתי בתפקיד רשמי.
טוב, בסדר.
אז כזה.
לבשה חליפה.
לבשתי חליפה.
לבשתי חליפה.
אבל רגע, בוא נציג אותה כמו שצריך. את מדריכת הסיורים, אשת קופסאות האוכל, הבלוגרית ה... מהממת השראה כזאת גדולה, חן קורן, שהיא גם טוניסאית מדופלמת, וגם מעבירה סיורים בטוניס. כלומר, כשאין קורונה.
אה, באמת?
כן.
וואלה, וואלה.
קודם כל טוניסאית. כן, כשאין קורונה, אז אני פעם בשנה בטוניס, במאי.
בוא
ניסה. אולי במאי הבא, כבר לא יהיה קורונה.
אולי.
וואי, אלווי אמן, אלווי אמן.
וואו.
הקבוצה של השנה עוד, כאילו, היא סגורה כבר לשנה הבאה, אבל בעזרת השם שנצליח לצאת, כן.
תגידי, בואי נדבר קודם כל על החנות החדשה שאני עוקבת אחרייך, ופתאום ראיתי שפתחת חנות.
וואי, תקשיבי, זה מה זה מדהים.
כמה בחורה בבוקר פותחת חנות?
ממש ככה.
זה גלגול של הקופסאות?
תראה, זה גלגול של החיים. יותר, יותר, ועוד משהו, ועוד משהו, וכאילו, דבר מוביל לדבר, דבר מוביל לדבר, ותכלס, כן, כאילו, אנחנו... הקופסאות זה פשוט קופסאות אצקי, אני שמה בהם מלא דברים טובים מירושלים. אז עכשיו החלטתי לקחת את הקונספט הזה ולשים מלא דברים טובים שהם לאו דווקא אוכל. זאת אומרת, כל מיני יצירות של אמנים ירושלמים, ותוצרת מקומית, ופינוקים טובים כזה. ואנחנו עוד עובדים על זה, החנות זה ממש תיפתח בימים הקרובים, אבל זה פינוק, זה כאילו מי שנכנס לחנות, לוקח הגז, אוסף בתוכו את כל הדברים שהוא אוהב ובא לו, וזה יכול להיות או מתנה לעצמך, או מתנה לחברים, כאילו זה... זה הרעיון.
החנות נפתחה?
לא, תיפתח בימים הקרובים, בעזרת השם. אני מדברת איתך, ובעודי נסתכלת החוצה, והבן אדם תולה את השלט ב...
וואו, איזה התרגשות.
קוראים לה קופסה מהשוק, נכון?
ממש, כן, כן, קראנו לזה גם קופסה.
איפה היא נמצאת?
חוב הקריפס בירושלים, אנחנו בשוק מחנה יהודה. כן, ממש מרכז העניינים, לב העולם.
טוב, תקשיבי, אנחנו התקשרנו אליך, אנחנו פה בתוכנית על תרד, והתקשרנו אליך למרות שאת לא אוהבת תרד, וזה אף פעם לא קרה לנו. את
לא אוהבת תרד? למה התקשרנו אליה?
יש פשוט ממש...
מה זאת אומרת?
יש ממש הבדל בטעם בין תרד חי, או סתם תרד מוקפץ, לפקיילה, לתמצית זהב שחור הזאת. אני לא יודעת להסביר את זה, אתם אולי תדעו, כאילו עוברים שם תהליכים, תרד עובר שם תהליכים מטורפים, שזה טעם אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי.
זה נכון.
לגמרי, כן.
זה באמת טעם אחר לגמרי, אבל זה קורה שיש את לא אוהבת תרד.
כאילו, הטוניסאים לא עושים שום שימוש בתרד, ולבד הדבר הזה.
אשכרה,
כקולט. ממש ככה. וגם פה יש מחלוקת, אם זה על תרד או על סלק, שהטעם שלהם קצת יותר גס. כן, יש זה גם תלוי מאיפה אתה בא, כי הטריפוליטאים יגידו לך שזה סלק, זה פרומד בך בסלק, אבל זה ספר בכוח על הקוסקוס או על חומוס, זה לא נגמר.
אני יודעת שפקיילה במקור זה טוניסאי, וטריפוליטאים הגיעו לטוניס וראו את זה, והם אימצו את זה, כלומר
ש... נכון, זה כמו הבריק, זה כמו הסיפור על הבריק, יש את ה... הילולה פעם בשנה, הילולה של אגב עומר, על גריבה בעצם, בית כנסת על גריבה, וזה אירוע נורא 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 גדול ליהודים, בפרט ליהודי צפון אפריקה, וכל שנה הטריפוליטאים היו מגיעים לג'רבה, שזה ממש קרוב, כאילו זה ממש מרחק נגיעה, היו מגיעים, רואים שם את כל הבריק, שאגב את הבריק הטורקים השאירו שם, אבל לא משנה, הטריפוליטאים ראו את זה בג'רבה, ובאמת אומרים ששם הטריפוליטאים גילו את הפקיילה לראשונה, והפכו את זה לשלהם. לבריק הם קוראים בוריק, ולפקיילה הם קוראים דבחה בסלט, וזה בסדר, אנחנו לא...
אנחנו ליברלים,
אנחנו ליברלים, אנחנו רק רוצים לציין שאנחנו היינו קודם.
אגב, אני חצי טוניסאית, חצי טריפוליטאית, אז אני ככה...
עוקדת על שתי החתונות.
מה אכפת לך?
לגמרי,
ושלי,
בכל מקרה.
וואי, איזה כיף לך, איזה טוב את אוכלת, אין, זה המטבחים שאני הכי אוהבת, באמת.
האמת, כן, בשתי המטבחים הכי טובים בעולם.
אני, יש לי שתי שאלות.
כן.
אחד, איך נראה לכם התרחש המאורע הזה של הפקיילה הראשון? האם פשוט שכחו איזשהו סיר עם שמן וטרד שרצו להקפיץ במהירות, ובאו למחורת ואמרו, וואו, זה מדהים.
יש מצב.
יש מצב, אבל תראה, זה לא מאוד שונה אם אתה לוקח את המרדומה הטריפוליטאית, או את המסבוכה המרוקאית, או את המרדומה הטריפוליטאית, זה גם בסוף איזשהו קונפיק הזה של בישול מאוד 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 ארוך, של לבניות, או של כל חומר גלם אחר. אז זה גם בא מהמקום הזה של לשמר, כי אתה יודע, יש עונה על העלים האלה, יש עונה על העגבניות, ואתה עושה את זה, ואתה... ועוד מעט לא יהיה לך, זה לא כמו היום שאתה יכול לאכול אבטיח בחורש.
נכון, אתה יודע, זה שימור התרד. פקיילה נשמר שנים במקרר, אין לו שום בעיה.
שנים גם בלי מקרר.
כן, לראות אותו מלא על מדפים עכשיו, הוא נורא טרנדי במעדניות.
אגב, גם את זה יש בחנות שלנו.
אופה לי.
נו, סיבה, בבקשה.
סיבה לישא שוב.
זה מאוד מלא דברים שאני מייבה מתבונית, כל מיני ארטישוקים וזיתים מיוחדים ודברים כיפים כאלה, כן. אז זה לגמרי, אני יכולה להגיד לך שזה נשמר באמת לנצח, ואין איזה שום... כמובן,
זה שרק פיד
והכל, אבל...
את יודעת שאני, היה איזשהו שלב שראיתי באינטרנט, כשקראתי על פקיילה, כל מיני דרכים לקצר את זמן הכנת הפקיילה. כאילו מישהי כתבה, פקיילה בשעה. עכשיו, אני אשכנזיה, לא רוצה להכין פקיילה בשעה, אז נראה לי, אני לא מאמינה שבאמת בשעה אפשר להוציא את תמצית הטעם הזאת, שאפשר... נראה לי
שזה... חד משמעית, אי אפשר.
תהליך שאי אפשר לקצר.
זה ממש... זה כל הסיפור הרי שהמטבח הטוניסאי ושהמטבחים האלה בכלל. זה התהליכים הארוכים. אתה שם משהו על האש, ואתה יכול לשכוח ממנו. זאת אומרת, אתה מערבב אותו כמובן מדי פעם, אבל זה כזה ארוחת צהריים שאתה מבשל אותה כל הבוקר. זה לא משהו שאפשר לקצר. זה כמו להגיד פסקוס במיקרוגל. יהיו כאלה שעבדו לחצן, זה בולות אותם. זה לא בולות אותם, אין שום סיכוי שזה עובר. מי שבאמת למה המטבחים האלה וגדל עליהם ומכיר אותם טוב ומאמין בתהליכים ארוכים, זה בחיים לא עובר. זה לא, אין שום סיכוי.
טוב, אז בואי, תני לנו את השיטה האולטימטיבית שלך להכין אותה.
אני אתן לך את השיטה האולטימטיבית של אמא שלי, שהיא קיבלה אותה מסבתא שלי, בכלל סבתא של אבא שלי, אבל בגדול לוקחים את הלטר, שוטפים אותם טוב טוב טוב, מוציאים את כל הגבעולים, וזה לא משנה אם זה הגבעול העבה, או הגבעולים האורשים הדתיים האלה, היא פשוט עוברת, וואו. גוזרת את כל האורקים, ולא מכניסה אותם לתבשיל. זה סיפור mm-hmm. כבר של שעתיים, כי גם כשמכינים את הדבר הזה, אם אתה לוקח עכשיו נפח של מלא 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 עלים, תיקח 10 קילו, בסוף תקבל כפית של התמצית. כי זה ממש 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 מצטמצם. אז מלכתחילה אתה עובד על כמות עצומה, אם אתה כבר יושב להכין את זה, אתה יושב על באמת סלים של, סלים ענקיים של עלים. ואז היא גוזרת את כל האורקים, שמה בצד, אני לא אגיד דורק לפח, אבל שמה בצד, ואז היא קוטשת את, את העלים שנשארו לה, את הירוקים שנשארו, שמה שמן, שמן זית בסיר, אש קטנה, מתחילה להרבב, כל פעם היא מוסיפה עוד קצת, כי זה לא נכנס בסיר כל הכמות, כן. כל פעם כאילו היא שמה, זה מאבד, מפריש נוזלים, מאבד מהנפח, היא מוסיפה עוד, מפריש נוזלים, מאבד מהנפח, ואז כל הסיפור הוא, להוסיף שמן, להרבב, להוסיף שמן, להרבב. כל התמצית היא ממש, זה קונפי, זה ממש מבשל בשמן. וזה שעות על גבי שעות, עד שהצבע הירוק לגמרי הולך לאיבוד, ומתחלף לאט לאט במין, לא לומר שחור, אבל למרות
זה ירוק שחור,
אבל זה מין ירוק מאוד 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 כהה.
את יודעת, אבל אם באמת מוצאים את כל הגבעולים, אז זה ממש יוצא לכם תמצית נוזלית לחלוטין.
זה לא נוזלי, כי העלים כן שומרים קצת על ההסביעות שלהם, זה לא הולך לאיבוד לגמרי.
אוקיי.
אבל זה כן, זה ממש מחיץ, זה הופך למחיץ, ככל שמבשלים את זה יותר. יש גם איזשהו שלב, אני תמיד אומרת, אני אף פעם לא צריכתי לשמוע על זה, שהעלים מתפספסים, שזה כאילו כבר מתחיל להישרף.
נכון.
ברגע שהעלים מתפספסים, אז צריך לכבוד את האש ולעבור לסיר השני בעצם של הבשר והשום וכל ה...
וואו.
העלים, כל מה שעשינו עד עכשיו זה רק התמצית, זה כמו שתגידי כף רסק עגבניות.
כן, כן.
אז כזה, כאילו, זה רק הבסיס של התבשיל, לתוך זה מוסיפים שועית לבנה ובשר ושום. יש הרבה, יש אזורי מתונית שאחרי זה מוסיפים עוד מלא על הירק.
אני יושבת פה כאילו עם ריר.
אני פשוט אחרי ארוחת צהריים. יש באמת אזורים בטוניסיה, כאילו הבחילה קצת משתנה מאזור לאזור, והרבה מוסיפים נגיד נאנה בסוף, או סוחת עם לימון, או כל מיני, יש כן, כל מיני וריאציות לדבר הזה.
אוי, נאנה נשמע לי טוב, נותן רעננות כזאת של פק.
כן, כן, לגמרי.
תיק רענן כזה. איזה יופי. תגידי מה, ככה לקראת סיום, בוא נדבר על ראש השנה שתכף מגיע. בתוניס יש לכם מן הסתם לא מעט מנהגים, נכון? שאנחנו...
נכון, זו חוויה מטורפת. תראי, אני בתור ילדה, אני גדלתי במושב תוניסאי, שבאמת כולם שם דוברים ערבית, קוסקוס כל שלישי ושישי, זה כאילו הכי...
איפה?
כפר שהעתיקו אותו. הם קוראים לזה מושב שרשרת, את ודאי לא מכירה.
שרשרת.
זה, אני אגיד לך איפה זה.
נו.
זה באזור של עמק האלה שם כזה, ליד עמק האלה.
לא.
מה לא?
זה לא, זה בלי נתיבות, זה רות.
נו, כמו שאמרתי, ליד עמק האלה, דרומית מתל אביב.
כל מקרה צריך דרכון.
זה דרומית, זה דרום. כן.
זה דרום, זה גם ליד אלת. סתם לא, זה אזור נתיבות, זה רות כזה, עוטף עזה. ואצלנו במושב כל חג, גם ראש השנה וגם פסח, לא נעים לומר, אם יש טבעונים או צמחונים בקהל, אז לעצור את האוזניים רגע, כי ממש מביאים כבשים, שוחטים אותם, וכל, כן, בכל חלק של הכבש, זה בעצם ברכה על שולחן החג. למשל, הלב, מברכים עליו, ירצה מפנף על הלב, תפתח ליבנו בצורה. יש את הריאה, שמברכים עליה, שתהיה שנה זו, קלה עלינו כריאה.
וואו.
כי הריאה יתומה והיא אין לה משקל בכלל.
לא היה לי מושג.
ויש את הראש, שבעצם אנחנו עושים ראש של כבש ולא ראש של דג. יש ככה מלא, אני ממש זוכרת כאילו את סבתא שלי, אפילו היינו אוכלים את כל החלקים של הכבש לרמת האוזניים. בסדר? אני בטוחה שלא אכלתם אוזניים בכבש, ואני יצא לי כמה וכמה פעמים אוזניים על הגריל.
זה תמיד אומרים שכשתוניסאים אוכלים כבש, הם משאירים רק את הפעמון.
לגמרי, זה באמת ככה. היום כבר לא תראי, כאילו אני ממש עושה זיכרון של סבתא שלי יושבת על דליים, ועם כזה צינור עם זרם מאוד מאוד חזק מנקה את כל החלקים. זה כאילו באמת, 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 כאילו, היילייט של השנה, פסח וראש השנה, בחלקי פנים ובסיטואציות האלה של כאילו, לקחת חיה ולפרק אותה. כן, גם היום אגב, אני לגמרי נשארת עם אותם ברכות, כאילו היום אני כבר נשואה לקיבוצניק, הוא מרוקאי אמנם, אבל הוא יותר קיבוצניק ממרוקאי, ובשנים הראשונות של ראש השנה, בגלל שהוא חילוני, אז קבענו שכאילו את ראש השנה עושים עם המשפחה שלו, ופסח שזה חג יותר מורכב עם המשפחה שלו, אז עושים עם המשפחה שלי. ואם ראש השנה עושים אצלו, אז מי יכין לי את הלב, את הריאה, ואת האספנה, ואת הדברים האלה? אז הייתי מביאה מאמא שלי אליהם, וזה היה הלם תרבות על השולחן. אני הכנתי אותם לפני, והם עדיין לא ידעו כאילו מה... זה פשוט היה כאילו באמת נורא. היום אנחנו כבר עושים חג אצלנו בירושלים, ומי שרוצה להצטרף לתוך המנהגים שלנו. כאילו אני לגמרי שומרת על המסורת הזאת. עם הילדים שלי וזה, אני לא שוחטת כבשים, אבל אני הולכת לקצר, תביא לי לב, תביא לי ריאה, תביא לי זה לגמרי.
אני רוצה לעשות את החג חן קורן, ממש.
כן, וגם יש קיילה.
זה רק היית צריכה להתחיל ולסיים שם,
ארוחה תסתיים שמישהו יפנה את השכנזיה הזאת, שמישהו ייקח אותה מפה, היא גומרת לנו את כל האוכל. חן קורן, תודה רבה רבה.
תודה.
וואי, תודה רבה לכם, היה מזה כיף.
איזה כיף, בהצלחה בחנות. נבוא לבקר.
תודה, זוגין, תבואו לבקר.
לגמרי.
יאללה, ביי.
ביי. אני רוצה פקיילה.
אני הבנתי כבר.
אני רוצה פקיילה.
תוך כדי השיחה.
שאני, את הסקלטת אותי בחזיקה את הבטן, לא מצליחה.
יש לך תנועה כזאת שאת עושה, שזה נראה כאילו את או הולכת להקיא, או יולדת, או משהו קורה, אבל זה העיתות שלי שהתוכנית הסתיימה.
שאני צריכה אוכל.
אני מבין את זה.
יו, הרגע אותי עם התיאור של הבישול, הייתי, טוב. זו הייתה תוכנית על תרד.
על תרד, כן. אנחנו ככה מתקרבים לראש השנה, עוברים על כל הברכות.
כן.
שבוע הבא ניפגש כאן שוב.
כן, פרק מתוק במיוחד.
עד אז.
תעקבו אחרינו, תשלחו לנו, תעשו לנו, וביי. אני רעבה, בוא נלך. אני רעבה, בוא נעוף מפה כבר.
טוב, אתם יודעים איך למצוא אותנו, אנחנו נשמח גם אם תנקדו אותנו באפליקציות, או תכתבו לנו איזושהי ביקורת מהנה וכיפית, וניפגש שבוע הבא. יאללה, ביי.
אני כבר לא פה, ביי.
ביי.